بقول نتخيل طب בסוגיה שלנו אנחנו בעצם עוסקים במצב שבו בן אדם עשה פעולה שנחשבת הלכתית כהנחה בלי עקירה. למה בדיוק? אז אני צריך עוד לדבר. זה כנראה, או לפחות כך נראה מהראשונים, קשור איכשהו לכוונות שלו. וזה מכניס פרמטר שעד עכשיו לא פגשנו לדיון, וזה ההגדרה של הכוונות בעת ביצוע המלאכה של מלאכת הוצאה. עד עכשיו עסקנו בהגדרות הטכניות או הפיזיות של מלאכת הוצאה. מה צריך לעשות, על מה להניח, איך להניח, מי תופס שני כוחות באדם, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, מקום ד' על ד', וכולי, מה נקראת הנחה, זאת אומרת, אבל זה הכל נמדד לפי נקרא לזה עין אובייקטיבית. כשאתן מסתכלות על הסיטואציה, מההסתכלות אתן אמורות להבין האם הייתה פה הוצאה או לא הייתה פה הוצאה. בסוגיה שלנו נכנס פתאום אלמנט שאותו לא תראו בהסתכלות. זאת אומרת, כשאתם רואות מה האדם עושה, לכאורה הוא עשה הוצאה והכנסה. או ככה נראה, עוד מעט אנחנו נראה, אבל לפחות ככה נראה מהגמרא. ומה שמשנה פה זה הכוונות שהיו בליבו. זאת אומרת, צורת המעשה היא אותה צורת מעשה. כל השאלה זה למה הוא התכוון. אוקיי? וזה לכאורה משהו חדש. ראינו משהו כזה בניסוח של הרמב״ם, הזכרתי את זה גם בדף, שני כוחות בשני אנשים. בסוגיה של למעלה בעמוד, שני כוחות בשני אנשים, לא באדם אחד. ששם הרמב״ם מנסח את זה, שבעצם החפץ לא מגיע למקום שאליו הוא יועד מראש. כן? אבל גם שם זה לא בדיוק המצב שלנו, ונגיע עוד לקשר בין הסוגיות, אבל זה לא בדיוק המצב שלנו, כי שם סוף סוף אנחנו כן רואים ביטוי פיזי לעניין. זאת אומרת, העובדה היא שהחפץ לא מגיע למקום שאליו הוא היה מתוכנן להגיע, אבל מתוכנן לא בכוונתו של הזורק, אלא בחישוב המסלול. זאת אומרת, תראו את הזריקה ההתחלתית שלו. אם תעשו את החישוב, אתם תראו לאיפה החפץ יגיע. זאת אומרת, איפה הוא ינחת. פתאום מגיע מישהו מתקרב אל החפץ ותופס אותו בדרך. זאת אומרת, החפץ לא הגיע למקום שאליו הוא היה אמור להגיע. אבל האמור פה הוא לא אמור רק בכוונותיו של הזורק, אלא במסלול שבאמת היה בהתחלה. זאת אומרת, אם היינו מחכים רגע בהתחלה, אנחנו יכולים לראות לאיפה הוא יכול להגיע, פתאום אנחנו רואים שהוא לא מגיע לשם, זאת אומרת, זה משהו שרואים בעיניים.
אבל זה, למה זה גם לחשב? הרי זה לא מלאכת מחשבת. מה שחשוב זה רק הזורק, לא המסלול שבו החפץ היה אמור...
אז הרמב״ם, בדיוק, קודם כל הקשר למלאכת מחשבת, עוד לא דיברנו, עוד נדבר עליו, קשר מאוד בעייתי. אבל הרמב״ם שם זה לא מוצג כחלק ממלאכת מחשבת. בהגדרת מלאכת הוצאה, זה שמשום מה, ככה מגדירים, אולי כי ככה היה במשכן, או מה שלא יהיה, מלאכת הוצאה מוגדרת כך, או לא הצעה, מדובר על זריקה, שאתה זורק את החפץ, והוא אמור להיות מונח במקום שבו תכננת שהוא יהיה מונח, או במקום שאליו הוא היה מכוון בזריקה הראשונית. זה לא הגדרה של מלאכת מחשבת, לפחות לא הגדרה חדשה. זאת הגדרה גדר מלאכת הוצאה. לכן אני אומר, וזה בדיוק החידוד שעשיתי כאן, ששם, גם אם זה מנוסח בצורה מאוד דומה, אבל בעצם זה לא מדבר על כוונתו של הזורק.
זה כמו שבבישול דיברנו על
התוצאה הצפויה של פעולתו הראשונית. התוצאה הפיזית הצפויה, לא כוונותיו, לא מה הוא רצה שיקרה, אלא למה הוא גרם. זאת אומרת, לאיפה הזריקה שלו הייתה אמורה לקחת את החפץ. לכן שם אנחנו לא מגיעים לדין של מלאכת מחשבת. עכשיו, השאלה אם אצלנו כן, את זה עוד נראה, רש"י מכניס את זה, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל אני רוצה לחדד מה החידוש שיכול לעלות פה בסוגיה. פה בסוגיה זה פעם ראשונה בעצם שאנחנו פוגשים בהקשר שלנו את המשמעות של הכוונות של האדם. דיברנו כבר קצת עליה, לא מתכוון וכולי, אבל בהגדרת מלאכת הוצאה, אנחנו פוגשים פה פרמטר חדש, שהוא פרמטר שהוא לא פיזי, שלא תתפסו אותו במצלמה או במסריטה או בהסתכלות אובייקטיבית על מה שקורה בעולם. מה שקורה בעולם הוא אותו דבר, אבל אם הכוונה של האדם הייתה כזו וכזו, אז אין פה איסור הוצאה. אז זה תלוי כבר בממד הסובייקטיבי של האדם, ולא בפעולה שאותה הוא עושה, הפעולה הפיזית שאותה הוא עושה בפועל. זה בעצם חידוש. השאלה אם בכלל החידוש הזה נאמר פה בסוגיה, אז נדבר. אבל זה חידוש שעולה פה בסוגיה. אז בואו נתחיל לראות את הגמרא. הגמרא, אולי אני אשתף רגע. אוקיי. אמר רבי אבין, אמר רבי אלעאי, אמר רבי יוחנן, היה טעון אוכלין ומשקין, ונכנס ויוצא כל היום כולו, אינו חייב עד שיעמוד. כן, אז אומנם מהניסוח עצמו לא כל כך קל להבין, אבל זה די ברור, הראשונים מסבירים את זה, עד שיעמוד הכוונה עוד ברשות היחיד כמובן. זאת אומרת, הבן אדם היה טעון אוכלים ומשקיעים, עוד מעט נראה מה הכוונה, מסתובב לו ברשות היחיד, יוצא לרשות הרבים, חוזר לרשות היחיד, מניח ברשות הרבים, עוקר ברשות הרבים, חוזר לרשות היחיד, מסתובב שם, יוצא חזרה, זאת אומרת, יכולות להיות הנחות ועקירות ברשות הרבים כמה שתרצו. לא רק לצאת ולהיכנס. כי אם הוא יוצא ונכנס לרשות הרבים, אז הוא לא יהיה חייב בגלל שלא הייתה הנחה ברשות הרבים. לא צריך להגיע להכירה של רשות היחיד. פה מדובר במצב שהייתה הנחה ברשות הרבים. היו הרבה הנחות אפילו. ואת הבן אדם מסתובב ברשות היחיד, יוצא לרשות הרבים, מניח שם, הולך לנוח, מדבר עם מישהו, גומר את זה, לוקח את הרבה לרשות הרבים, נכנס לרשות היחיד, מסתובב שם, כאן הוא כבר לא עומד, יוצא חזרה לרשות הרבים ויכול עוד פעם להניח. לא משנה כלום. אוקיי? זאת אומרת, ברשות הרבים, מה שקורה זה לא הסתובבות, אלא שם יש גם הנחה. אחרת ההסתובבות של רשות היחיד לא רלוונטית. גם אם הוא היה עוקר ברשות היחיד לגמרי, אם הוא לא הניח ברשות הרבים, אין פה מלאכת תוצאה. לכן מדובר שברשות הרבים יכול להיות שהוא הניח. מה שאנחנו שמים פוקוס זה על מה קורה ברשות היחיד. וברשות היחיד הוא רק הסתובב. הוא לא עמד, הוא לא עקר, הוא לא נח, הוא רק מסתובב. ברשות הרבים הוא עושה כל מיני דברים אחרים. אז אומרת הגמרא שהוא בעצם פטור, זה לא הוצאה, לפחות לא דאורייתא, עד שיעמוד. מה הכוונה עד שיעמוד? אם הוא עמד ברשות היחיד, ואז מתחיל ללכת ומוציא את זה לרשות הרבים, במצב כזה, אז יש הכירה, ואם יש גם הנחה, אז הוא עשה מלאכת הוצאה דאורייתא. עכשיו, מה פירוש שהוא, למה הוא פטור אם הוא לא עמד? אם הוא לא עמד, אז הוא פטור כי אין הכירה. מה פירוש אין הכירה?
לא
קר ביתר. זהו, בדיוק. זאת אומרת, אז פה צריך לדון. אפשר להגיד שאין הכירה בגלל שבעצם באמת לא הייתה הכירה. למשל, הניחו את זה עליו תוך כדי שהוא הלך.
הוא טעון. הגמרא מתחילה שהוא טעון.
כן, שהוא היה טעון. לא, אבל השאלה היא, הוא לא נולד אם זה טעון. איך זה הגיע אליו?
כן, בסדר, אוקיי, לא חשוב, אבל מישהו...
אז אם זה הגיע אליו, למשל, מישהו הניח את זה עליו תוך כדי שהוא הולך. אוקיי? אז יכול להיות שהמישהו הוא עקר. זה בדיוק הסוגיה הקודמת, אתם זוכרות עם המייל גשמים, ועם בעל הבית שהניח בידו של העני. אז פה מישהו אחר אולי עקר, אבל אני לא עשיתי עקירה, ואני הרי לוקח את זה לרשות הרבים ומניח שם, אז כיוון שאני לא עשיתי עקירה, אז אני לא חייב, מישהו אחר עקר והניח את זה עליי כשאני הולך. אם הוא הניח את זה עליי כשאני עומד, זה לא עוזר. כי אז כשאני מתחיל ללכת, זה נקרא עקירת גופו. נכון? ועקירת גופו למדנו שזאת עקירה. אז לכן צריך להגיד שאפשרות ראשונה, שהוא הניח את זה עליי כשאני הולך, תוך כדי שאני הולך. אפשרות שנייה, זה שאני עקרתי את זה בעצמי והנחתי את זה על עצמי, אבל מבעוד יום. יום שישי, לא בשבת. וכשנכנסה השבת, אני כבר הייתי תוך כדי הסתובבויות. זאת אומרת, בשבת עצמה לא עמדתי. לפני שיצאתי לרשות הרבים, אחרי שיצאתי לרשות הרבים, הנחתי את זה שם, הלכתי לישון.
זה ראינו בדף ג' ועוד יום.
מה שם? הפניתי את
זה. כן, אבל האם חייבים להגיד פה אתה בעוד יום הזה? זה כאילו אצל הרשי עם הבח. למה תגיד לי בעוד יום? אם הוא בתוך שבת, מה?
לא הבנתי.
זה התיקון של הבח ברשי, לא?
הוא שולל את האפשרות שם מבעוד יום.
כן, אני אומרת, אם אני בתוך שבת מטעינה על עצמי, ואחר כך אני מלכת בדעתי ויוצאת, למה אני צריכה את המבעוד יום הזה? אני אתעד...
שנייה, אנחנו נגיד, את מקדימה את המאוחר. אני רוצה להסביר שיש פה שלוש אפשרויות להבין למה לא הייתה עקירה. אפשרות אחת זה שמישהו אחר עקר ואליי זה הגיע תוך כדי הליכה. וברגע שאני נמצא תוך כדי הליכה, אז זה לא נחשב בשום שלב שאני עקרתי. הוא עקר אולי, אבל אני לא עקרתי. אז לכן, לכל היותר זה הוא עקר ואני הנחתי, איסור דאורייתא אין כאן. זה אפשרות ראשונה. ואז אנחנו מדברים שהוא הניח את זה עליי בשבת עצמה. רק שאני, תוך כדי שהוא הניח, אני הלכתי, לא עמדתי. אם עמדתי, אז זה עקירת גופו כשאני מתחיל ללכת, זה עקירה מחדש שלי. הוא עקר והניח ברשות היחיד, ואני מתחיל לעקור מחדש. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, זה שאני עצמי עקרתי והנחתי את זה על עצמי כשאני עומד, או לא משנה. אגב, אם אני עוקר, אז לא משנה אם אני עומד או לא. אני יכול לעקור משהו מהקרקע תוך כדי שאני הולך. החפץ נח על הקרקע. אז זה שאני עקרתי אותו תוך כדי שאני הולך, זה לא משנה, זה עדיין עקירה. זה שאני הולך זה רלוונטי רק למצב שבו מישהו אחר מניח את החפץ עליי. כי אז הפעולה שלי אף פעם לא הייתה עקירה. כי אני, זה היה תוך כדי הליכה, בסדר? אז אפשרות שנייה, בקיצור, שאני עצמי עוקר, אבל זה קורה בחול, ביום שישי. כשנכנסת שבת אני בעצם נמצא בהליכה, אז אין שלב שבו עקרתי בשבת. אפשרות שלישית, זה שאני עצמי עקרתי בעצמי והייתי עומד, וזה היה בשבת. אבל כשעקרתי, לא התכוונתי לצאת עם החפץ לרשות הרבים. אני לקחתי אותו כדי להעביר אותו למקום אחר ברשות היחיד, לא יודע בדיוק מה. פתאום נמלכתי בדעתי, שיניתי כיוון, והחלטתי שאני בכל זאת רוצה להוציא אותו לרשות הרבים, הוצאתי אותו והנחתי אותו שם. אוקיי? זה אפשרות שלישית להסביר שאני פטור. לא הייתה פה עקירה, זאת האפשרות של רש"י, נגיע עוד מעט, אבל אלה שלושה האפשרויות. עכשיו, האפשרות הראשונה, סליחה, האפשרות השלישית, לא השלישית, סליחה, האפשרות, מה שקראתי השנייה, כן? שהוא טען את זה מבעוד יום, מה שמופיע בסוגריים של רש"י. בוא נראה את רש"י. אני מדי פעם פשוט נעיף את השיתוף פה של הדף, כי אני רוצה לראות אתכם. זאת אומרת, אני לא, כשיש שיתוף של הדף, אני רואה רק את עצמי. שזה לא רע סך הכל, אבל אוקיי. היה טעון אוכלין ומשקין, משמע שלא טענו לכך, אלא היה טעון ברשות היחיד, כדי להוליכו מזווית לזווית, בסוגריים או מבעוד יום. ומי שעקר רגליו, זאת אומרת, אחרי שהוא כבר עקר רגליו, נמלח ויצא ונכנס כל היום כולו. אוקיי? אז רש"י מסביר לפי האופן השלישי, נכון? הוא בעצם כשהוא טען את זה, הוא טען את זה בעצמו. רק הוא טען את זה כדי להוליך מזווית לזווית ברשות היחיד, הוא לא תכנן לקחת את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז רש"י בוחר את הפירוש השלישי, שהוא פטור בגלל שהכוונתו הייתה פה עקירה, פיזית הייתה פה עקירה, אבל כוונתו בעת העקירה לא הייתה בשביל להוציא את זה לרשות הרבים. הוא נמלח אחר כך בהחליט להוציא את זה, אבל בשלב שהוא עקר זה לא קרה. אגב, מה השלב שהוא עקר? כמובן זה לא השלב, לא בכך השלב שבו הוא לקח את זה ביד, שם את זה על עצמו, כי אם עכשיו הוא נמלח לצאת ומתחיל ללכת, זה גם עקירה. אני מדבר, הוא עקר, הניח את זה על עצמו בשבת, התחיל ללכת כדי לשים את זה במקום אחר ברשות היחיד, ועכשיו נמלח. כי עכשיו, מכאן ועלה כבר אין שום עקירה, לא עקירת ידו, לא עקירת גופו, אין בכלל עקירה. אז לכן כשהוא עשה את העקירה, זה היה עדיין על דעת להעביר את החפץ למקום אחר ברשות היחיד. לא לקחת אותו לרשות הרבים. אוקיי? אז זה הפירוש של רש"י. עכשיו, למה באמת אבך מוחק את הפירוש הזה?
אבך, את מה הוא מוחק? איזה פירוש?
את המבעוד יום.
את המבעוד יום הוא מוחק.
מה?
את הפירוש השני מה שהבאתי, כן? או מבעוד יום. למה הוא מוחק את זה? אז הוא מוחק את זה, אני חושב, בגלל ההמשך של הגמרא. אני מדפדף רגע.
אולי גם בגלל שאמרתי קודם שהיה בדף ג' כאילו אין פה שום חידוש. למה אנחנו צריכים...
מה שאני חשבתי.
אם בעוד יום, אז מה הסוגיה מחדשת לנו?
מה?
אם מדובר פה על המבעוד יום, אז מה הסוגיה מחדשת? כבר למדנו את זה בדף ג'
יותר מזה. לא רק שלמדנו את זה בדף ג', אלא מה זה משנה אם הוא נמלח או לא נמלח.
בדיוק, אין חשיבות להימלכות.
גם, לא הייתה עקירה, מה זה קשור להימלכות?
בדיוק.
אותו דבר, אני אחדד את זה יותר, הגמרא, סימנתי לכם פה את המשך הגמרא. מהי כמשמלן? פשוט זה הגמרא בהמשך. מהי כמשמלן? שלא הייתה עקירה משעה ראשונה. זה החידוש בדברי רבי אבין בשם רבי יוחנן. אומרת הגמרא, האמרה רבי יוחנן חד הזימנה, הרי רבי יוחנן כבר אמר את זה פעם. למה? איפה? דאמר רב ספרא, אמר רבי ימי, אמר רבי יוחנן, המעביר חפצים מזווית לזווית ונמלח עליהן, והוציאן פטור, שלא הייתה עקירה משעה ראשונה לכך. כאן זה כבר כתוב כמעט במפורש בגמרא. זאת אומרת, למה הוא פטור אם הוא רק נמלח? כי העקירה משעה ראשונה לא הייתה לכך. אלא מה? הוא נמלח אחר כך. אז זה מפורש בגמרא, הפירוש השלישי של רש"י, מה שרש"י מביא, הפירוש השלישי. לכן אני חושב, זאת הסיבה שהבך מוחק את האובי בעוד יום. מה שעידית אמרה זה גם מאוד נכון, אני רק רציתי להראות את זה בגמרא עצמה. זאת אומרת שבעצם אם היינו אומרים שהוא העמיס את זה מבעוד יום, אז לא, מה זה קשור לשאלה אם הוא נמלח? זאת אומרת, אז זה לא רלוונטי. עכשיו, רק תשימו לב, בגמרא עצמה, במאמרה הראשונה, לא כתוב שהוא נמלח. כתוב, נכנס ויוצא כל היום כולו, אינו חייב עד שיעמוד. אז יכול להיות בהחלט שמה שהגמרא רוצה לומר, זה אולי שלמשל, עכשיו אני עונה לעידית, כן? מה שעידית אמרה קודם, שטעון מבעוד יום, זה לא מסתדר עם נמלח, ואין בזה גם חידוש, כי ברור, לא הייתה פה עקירה. לא מדויק. א', בגלל שבגמרא עצמה לא מופיע נמלח. כתוב עד שיעמוד, לא כתוב נמלח או לא נמלח. מה זה אומר שהוא יעמוד? יכול להיות שמה שזה אומר זה כדי שתהיה עקירה. לא שכשהוא עומד אז הוא נמלח לצאת, הוא לא נמלח, לא דבר שהוא נמלח. זה נקודה אחת. עדיין עולה השאלה, אבל מה החידוש? אבל אם הוא עקר מבעוד יום, אתה צריך להשמיע לי שהוא לא חייב, ברור שלא, עקירה הייתה מבעוד יום. אז א', זה לא לגמרי פשוט. דיברנו על זה ועוד נחזור לזה, זה החקירה של אפיקי ים שהפניתי אתכם. אם אנחנו מבינים שהעקירה היא רק תנאי, אבל המלאכה, מלאכת תוצאה בעצמה, עיקרה זה ההנחה. העקירה זה רק תנאי, צריכה להיות עקירה כדי שהמלאכה תהיה משמעותית. אז היה אולי מקום להגיד שיכול להיות שגם אם העקירה היא בכל אתה תהיה חייב. כי סך הכל אתה הוצאת מרשות היחיד לרשות הרבים והנחת ברשות הרבים, את כל זה עשית בשבת. אלא מה? אתה אומר לי, לא הייתה עקירה? כן הייתה עקירה. העקירה אמנם הייתה ביום שישי, אבל לא אכפת לי, העקירה היא לא חלק ממלאכת ההוצאה. העקירה היא רק תנאי שחייב לפני שאני מוציא, שאני גם העקור. עקרתי, זה שהיה ביום שישי, אז מה? אבל הפעולה עצמה שעשיתי בשבת, הייתה בהחלט פעולה שבאה אחרי שלב של עקירה. אז אם אני רואה את זה כך, היה מקום להגיד שאני אהיה חייב. ואז הגמרא מלמדת אותנו שלא, זה החידוש, עידית שאלה קודם, מה החידוש?
כן.
מה החידוש? החידוש הוא שהעקירה היא לא רק תנאי, אלא היא חלק מהגדרת מלאכת ההוצאה עצמה. ולכן גם היא עצמה צריכה להיעשות בשבת. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה לענות על מה החידוש, אולי זה שאני הולך באמצע השבת גם זה מהווה עקירה. הרי אני הולך עם החפץ טעון על גבי, אוקיי? נכון, שמתי אותו על הגב ביום שישי, אבל אני הולך עם החפץ טעון על גבי, וכל צעד שאותו אני עושה, אני בעצם עוקר את החפץ מהמקום שבו הייתי למקום אחר. אז זה שהעקירה הראשונית הייתה ביום שישי, מה אכפת לי? ההליכות שעשיתי בשבת יכולות בעצמן לחשב כעקירה. לחדש את הגמרא שלו, זה לא עקירה. העקירה זה העקירה שהייתה ביום שישי, ולכן אתה פטור. זאת אומרת, יש פה בהחלט מקום להבין שיש חידוש באמירה הזאת, גם אם לא מוחקים את מה שהבך מחק. גם אם אני מבין שמה שהוא לא חייב פה עד שהוא יעמוד, זה רק בגלל שהוא העמיס ביום שישי, זה לא דבר שאין בו שום חידוש. בהחלט.
הבנתי, אבל לגבי אולי הווה המילה של חידוש שני, זה שהוא העמיס ביום שישי, עם כל צעד וצעד הוא עושה עקירה והנחה, מה אכפת לי מתי הוא יתאים את עצמו?
בדיוק, זה החידוש, זה מה שהייתי חושב.
אם
הוא יתאים את עצמו ביום שישי הוא יהיה חייב, כי מה אכפת לי מתי הוא יתאים? כמה שמלן שלא, חשוב לי מתי הוא יתאים. ולכן אם הוא יתאים ביום שישי אז הוא פתור. אבל אני רק טוען שהיה פה מה לחדש, זאת אומרת זה לא טריוויאלי. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, כמו שאמרתי קודם, שהעקירה היא בכלל תנאי. אז גם אם כל צעד וצעד הוא לא עקירה, אבל לא צריך שתהיה עקירה בשבת. צריך שתהיה עקירה באופן כללי, כדי שהפעולה תהיה פעולה משמעותית. אבל הפעולה זה רק ההעברה מרשות היחיד לרשות הרבים, וההנחה מרשות הרבים. העקירה היא רק תנאי. אם מבינים את זה כך, אז היה מקום להגיד שאם עקרתי ביום שישי, אני חייב. זוכר, דיברנו על זה כשדיברתי על מדביק פת בתנור. דיברנו שם על זורע ועל מבשל. נכון, מי שמניח את הסיר ביום שישי והדבר מתבשל בשבת.
כן.
כשאני הנחתי את זה על האש, אני לא אהיה חייב, זה ברור. אבל מצד שני, אם הנחתי את זה ביום שישי וזה מתבשל בשבת, יש מקום לומר שאני אהיה חייב, למרות שהפעולה היחידה שאותה עשיתי זאת ההנחה. האש מבשלת, לא אני. אני רק הנחתי את זה על האש, ואת ההנחה עשיתי ביום שישי. נכון, אבל זה שהאש מבשלת היא פועלת מכוחי אם אני עשיתי פעולת הנחה. אז הבישול זה מה שהאש עושה. רק אם אני הנחתי, אז מה שהאש עושה מיוחס אליי. אם זה ככה, יכול להיות שגם ההנחה ביום שישי תחייב אותי.
זה לא שיטת בית שמיים, שזה כן מחייב?
אני אומר, להלכה זה לא נכון. רק הסברתי שם למה עקרונית אפשר להבין כך. בסדר? למה עקרונית אפשר להבין כך? גם בית שמיים לא חושבים ככה, בית שמיים טוענים שיש בזה איסור, אבל זה לא איסור מלאכה שחייבים עליו סקילה של מבשל. כמו בשמיטת כלים או דברים שהתחילו מבעוד, שיש בזה איסור להמשיך בשבת, מסיבות אחרות. הנקודה היא ש... אז דיברנו על זה גם באזורי, נגיד, מישהו שזרה בשבת, אבל זה התחיל לצמוח רק במהלך ימי השבוע אחר כך. אז בעצם הזריעה לא הייתה משמעותית, אני רק שמתי את זה במקום, ההצמחה היא הרי הדבר המשמעותי, וזה הרי קורה ביום חול. נכון, אבל אם שמתי את זה, וזה כבר כן שיטות, יש שיטות בפוסקים שאני חייב, שאם אני שם את, לא רק יש שיטות, זו התפיסה המקובלת, שאם אני שם את הזרע בשבת, למרות שזרעים רגילים לא עושים כלום במהלך של כמה שעות, ברור שהצמיחה שלהם תתרחש אחרי שבת. אבל זה ששמתי את זה במקום, כמו להנחת הסיר על האש.
הנחה, כן.
זה במקום, זה מייחס את פעולת הצמיחה אליי, אבל פעולת הצמיחה נעשתה ביום חול, נכון?
אבל זה גם מתחילים
את... זה במקום, מייחס את פעולת הצמיחה אליי, ולכן אני יכול להיות חייב אפילו זה קרה ביום חול. אז ראינו כל מיני תפיסות כאלה, ולכן גם בהוצאה היה מקום לומר, שאם העקירה היא רק תנאי, אז יכול להיות שאפשר לעשות את זה גם ביום שישי ולהתחייב. אז מחדשתי הגמרא שלו. אוקיי? אז עקרונית, לכן אני אומר, הפירוש שהוא פטור אלא אם כן עמד, בגלל שהוא טען את זה על עצמו ביום שישי, הוא לא פירוש מופרך על פניו. זה לא פשיטה, והמושג נמלח כאמור לא מוזכר כאן, ולכן גם זה לא קשה, לא קשה לשונית ולא קשה בסברה. מה שכן קשה, זה מהמשך הגמרא. כי בהמשך הגמרא כבר כן כתוב נמלח, נכון? שלא על דעת כן הוא עקר, מה שהגמרא אומרת זה מפורש. אז בהמשך הגמרא זה ודאי כתוב. והגמרא אומרת שהמימה של רב ספרה שמובד בהמשך, זה אותו חידוש שאומר פה רבי אבין בשם רבי יוחנן. זאת אומרת, אחרת היינו אומרים בסדר, אז שמה זה החידוש, אבל פה זה חידוש אחר. והגמרא אומרת לא, הרי תנין אחד הזין, הרי כבר רבי יוחנן אמר את אותו חידוש במקום אחר. זאת אומרת, רואים שהגמרא מבינה שזה אותו חידוש. אז אם ככה זה כבר היה ברורה לכאורה לזה, שאצלנו מדובר בנמלח. הוא עקר את זה בשבת ולא ביום חול, אך כשהוא עקר הוא לא התכוון להוציא את זה לרשות הרבים, באיזשהו שלב הוא נמלח והחליט כן להוציא את זה, והחידוש הוא שהעקירה כזאת אינה עקירה. ולכן הבח מוחק מרשי את האפשרות שהוא עקר מבעוד יום. כי לא סביר שהפטור הוא בגלל שהוא עקר מבעוד יום, הפטור הוא בגלל שהוא לא עקר כדי להוציא. אוקיי, אז זאת שיטת רש"י. נסתכל רגע במאירי עכשיו, שיטת המאירי. מי שהיה טעון אוכלין ומשקין מבעוד יום, ועקר את רגליו מבעוד יום, או שטענן על דעת לפנותן מזווית לזווית, ועקר את רגליו על דעת כן, רוצה לומר על דעת לפנות מזווית לזווית, ומי שעקר את רגליו נמלח ויצא ונכנס כל היום כולו, או הלך לו כמה, אינו חייב שאין כאן עקירה לכך, ואינו חייב עד שיעמוד, ואחר כך יעקור עצמו על דעת לצאת, שעקירת גופו כעקירת חפץ, כמו שכתבנו למעלה. ההמשך פחות חשוב כרגע. אז מה אומר המאירי? המאירי בעצם אומר, בפירוש, הוא מביא פה שני הפירושים, מה שהבח מחק ברשי, במאירי כן מופיע. מופיע גם הפירוש הרגיל של רשי. אבל הפירוש הראשון שהמאירי מביא, זה שהוא היה טעון אוכלים ומשקים מבעוד יום, ועקר את רגליו מבעוד יום. או, פירוש אחר, שטענן על דעת לפנותם מזווית לזווית, ועקר את רגליו על דעת כן. עכשיו, אז פה יש שני פירושים במאירי.
הייתה כאן, למדנו קטע אחר של מאירי, אבל אוקיי.
מה, לא שומע?
אני אומרת, ראינו את הקטע שאחרי זה.
קטע שאחרי זה מפסק בהמשך הגמרא, זה פחות חשוב פה. אז בעצם...
לא, לכן התלבטנו כל הזמן, אוקיי.
בעצם יוצא במאירי פה, שהמאירי פה מביא את שני הפירושים, גם את הפירוש שהבח מחק מרשי, המאירי מביא. איך יכול להיות? והפירוש הזה מסתר מהמשך הגמרא. מה שהסברתי למה הבח מחק את זה ברשי, זה קשה מה שכותב המאירי. אוקיי? אז... אני אולי אקדים קצת תמוכה, אבל יכול להיות שהעסק עובד כך. נגיד שלפי רשי, מדובר שהוא נמלח, אוקיי? ואז בעצם הסברתי שלפי רשי מדובר שהוא טען את זה בשבת עצמה, והתחיל ללכת, ובשלבים האלה הוא עדיין חשב שהוא מפנה מזווית לזווית, ואחרי שהוא התחיל ללכת, הוא פתאום התחרט. אוקיי? אז זה הפירוש של רשי. אבל יכול להיות שהמאירי מבין שאם הוא טען את זה בשבת, אולי גם רשי בסוגריים, אם לא מוחקים כמו הבח, שאם הוא טען את זה בשבת, אז גם אם הוא טען את זה לא כדי להוציא את זה החוצה, אז הוא יהיה חייב. כל הפטור של הכוונה, שהוא לא התכוון לטעון בשביל להוציא את זה החוצה, זה נאמר רק על עקירת גופו. לא על עקירת ידו. אתה מבין מה שאני אומר?
לא.
עוד פעם. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, וזה גם הפירוש של רשי מבעוד יום מה שהבח מוחק, וגם במאירי. ותשימו לב, גם במאירי וגם ברשי, זה לא מופיע ממש כשני פירושים אלטרנטיביים. זה מופיע כאיזשהו משפט, בהמשך אחד, או כך או כך. אני נותן לי לכם עוד פעם את המשפט, אבל אני רוצה רק להסביר מה אני רוצה להוציא מזה. יכול להיות שהמאירי טוען את הטענה הבאה. אם אני עקרתי את החפץ בשבת, ושמתי את זה עליי, בסדר? ועכשיו, וזה היה בשביל ללכת ממקום למקום, אוקיי? ועכשיו החלטתי פתאום להוציא את זה, ואז התחלתי ללכת, בסדר? והחלטתי את זה להוציא את זה לרשות הרבים. אחרי שהתחלתי ללכת. יכול להיות שיגידו המאירי ורשי שבמצב כזה אני אהיה חייב.
בגלל העקירה?
כן. למרות
שהיא נעשתה בשבת.
למרות שהעקירה לא נעשתה
כדי... זאת אומרת...
לא, שהיא נעשתה בשבת.
כן, אבל אני אומר, למרות שהיא לא נעשתה בשביל להוציא את זה ברשות הרבים.
לא, עצם העקירה שנעשתה בשבת.
אבל צריך כוונה הרי בעקירה כדי להוציא את זה ברשות הרבים, אז למה פה יהיה חייב? הטענה שלי... זה שמה שצריך כוונה כדי להוציא את זה לרשות הרבים, זה אם אנחנו מדברים על עקירת גופו. אם הבן אדם החפץ כבר עליו, והוא מתחיל ללכת, אז התחלת ההליכה צריכה להיות בכוונה להוציא את זה לרשות הרבים. למה? כי בעצם התחלת ההליכה היא לא באמת עקירה. עקירה רגילה זה לקחת עם היד. ואם אתה לוקח עם היד ועשית ממש עקירה, לא אכפת לי מה הכוונות שלך. כי זאת עקירה למאדרים. בעקירת גופו, זאת אומרת, אם החפץ מונח עליי, ואני עכשיו מתחיל ללכת, אם התחלת ההליכה לא נעשתה כדי להוציא את זה לרשות הרבים, אי אפשר לראות בהתחלת ההליכה משום עקירה. זה לא עקירה, זה סתם התחלתי ללכת. לכן שם נדרשת כוונה שכשאני מתחיל ללכת, אני אתחיל בכוונה להוציא את זה לרשות הרבים. אם כן, אז התחלת ההליכה, אז עקירת גופו יכולה לחשב כעקירה. אבל עקירת ידו, עקירה רגילה עם היד, גם בלי כוונה היא עקירה. ולכן אומר המאירי והרשי ככה, אם הוא עקר את זה מבעוד יום, או שעקר את זה בשבת, והתחיל ללכת, וכל זה הוא לא עשה, סליחה, אם...
לא,
אם
הוא עקר מבעוד יום, ביד, אבל בשבת היה כבר טעון.
בדיוק, היה כבר טעון. ואת התחלת ההליכה, הוא עשה לא בכוונה לצאת לרשות הרבים, אז הוא פטור. הייתה ביום חול, שם באמת לא אכפת לי מה הייתה כוונתו, אבל זה היה ביום חול. העקירה שהייתה בשבת, זאת התחלת ההליכה, והרי התחלת ההליכה לא נעשתה כדי להוציא לרשות הרבים, לכן הוא פטור. אבל אם הוא היה עוקר את זה בשבת עצמה, אז גם אם בהתחלת ההליכה הוא עדיין לא התכוון להוציא את זה לרשות הרבים, הוא נמלח רק אחר כך. שם יכול להיות שהוא יהיה חייב.
אתה מחייב פה שני תנאים בשביל לפתור, אתה מצמצם מאוד את התחרות של הפתור.
נכון. עכשיו תסתכלו, אני רוצה
רגע, אבל שנייה, מאירי, הוא כותב שלא הייתה עקירה לכך.
נכון, נו.
זאת אומרת שלא הייתה עקירה לכך.
עקירת גופו לא הייתה לכך.
הוא לא כותב גופו, אבל הוא כותב שלא הייתה עקירה לכך, אז מזה אני כן דייקתי, שהכוונה היא שהעקירה היא לא הייתה לשם ההוצאה.
תחזיר עכשיו את לשון המאירי, בואו נקרא אותו שוב. עכשיו לאור מה שכתבתי, מה שאמרתי לכם. מי שהיה טעון אוכלים ומשקים מבעוד יום, בסדר? ועקר את רגליו מבעוד יום, או שטענן על דעת לפנותם מזווית לזווית, ועקר את רגליו על דעת כן. אז זאת אומרת, או שטענן על דעת לפנותם מזווית לזווית, הכוונה מה?
לא להוציא.
פשוט הרואה, איך
להביא אותה? בשבת או ביום חול?
שבת.
ביום חול.
זו השאלה.
למה?
אם מדובר בשבת, אז רואים שגם עקירה בידיים צריכה כוונה, בשביל לחשב עקירה. או שהוא טוען אותם ביום חול, על דעת לפנותם מזווית לזווית, והוא עקר את רגליו על דעת כן. האו פה, הכוונה זה לא, האו נסוב רק על עקר את רגליו מבעוד יום. זאת אומרת, הוא טעון באוכלים ומשקים מבעוד יום, זה לכל הדעות. עכשיו יש שתי אפשרויות איך זה ממשיך. או שעקירת הרגליים בעצמה הייתה מבעוד יום, ואז לא אכפת לי גם אם הוא התכוון להוציא את זה לרשות הרבים, כי העקירה הייתה ביום חול. או שהעקירה הייתה בשבת, אבל כשהוא עקר את רגליו, זה היה לא בשביל להוציא לרשות הרבים. זה האו. האו זה לא אלטרנטיבה לטעון באוכלים ומשקים מבעוד יום. זה לכל הדעות.
שני מקרים.
בדיוק, זה שני מקרים, אבל בשניהם הוא טען מבעוד יום. האו עוסק בשאלה מתי הוא עקר את רגליו. אז יש שתי אפשרויות. או שהוא עקר את רגליו מבעוד יום, ואז לא אכפת לי מה הייתה כוונתו בעת עקירת הרגליים, נכון?
אני לא חושבת, רגע, סליחה, אני לא חושבת כמו חני שזה יום חול. אני חושבת שהאו זה מתייחס לשבת. אחרת מה אכפת לי?
לא, זה מתייחס לשבת, אבל הטעינה הייתה ביום חול. ההליכה, עקירת הרגליים הייתה בשבת. עוד פעם, תראו, אני אקרא עכשיו, אני אוסיף...
רגע, סליחה, האם טענה, התאים אותם במאוד יום, שיש לו שתי כוונות, או, רגע, את הכוונה הראשונה אני עוד לא יודעת, השנייה היא להעביר מזווית לזווית, בעצם אני כן יודעת.
רגע,
הראשונה היא להוציא מרשות
לרשות. עכשיו את המאירי, תני לי לקרוא את המאירי, אני אסביר אותו תוך כדי קריאה. מי שהיה טעון, אוכלים ומשקים מבעוד יום, הקדמה כללית שנכונה לכל המקרים. עכשיו ככה, ועקר את רגליו מבעוד יום, אפילו בשביל להוציא לרשות הרבים. כאן מדובר שהכוונה מראש כבר הייתה להוציא לרשות הרבים. מה החיסרון? מה החיסרון? שזה היה... זה לא עכשיו עקירה, למרות שהכוונה היא כוונה להוציא לרשות הרבים.
לא הייתה עקירה.
בדיוק. אפשרות שנייה, או שטענן על דעת לפנותם מזווית לזווית, יכול להיות שכשהוא היה טעון ביום חול, ועוקר את רגליו על דעת כן. אבל הוא עקר את רגליו בשבת. כן? ומי שעקר את רגליו נמלח ויצא ונכנס כל היום כולו. אינו חייב שאין כאן עקירה לכך. מבין מה אני אומר? זאת אומרת, מדובר פה במקרה שהוא טעון, אוכלים ומשקים מבעוד יום לפי שתי האפשרויות. השאלה, ההבדל בין שתי האפשרויות זה איך זה ממשיך. האם האפשרות הראשונה אומרת שהוא טעון, אוכלים ומשקים, ועקר את רגליו, וכל זה קרה ביום שישי. אבל שימו לב, בשלב הזה, כל זה קורה מראש בתוכנית להוציא לרשות הרבים. אבל זה קורה ביום שישי. או, לא, ההטענה הייתה ביום שישי. אבל עקירת הרגליים, וההטענה הייתה כדי לפנות מזווית לזווית, לא להוציא לרשות הרבים. ועקירת הרגליים גם היא עדיין הייתה באותה כוונה. ופתאום אחרי שעקר את רגליו, הוא נמלח והחליט להוציא את זה לרשות הרבים. גם שם הוא יהיה פתור. למה הוא יהיה פתור? הרי פה כבר הייתה עקירה בשבת עצמה, כי העקירה בשבת לא הייתה בשביל, בכוונה, להוציא לרשות הרבים. אלה שתי האפשרויות. אבל המאירי לא מדבר על מקרה שמישהו עוקר עקירת ידו בשבת, ועוקר אחרי זה את רגליו, בכוונה מזווית לזווית, ואז נמלח. כי במצב כזה יכול להיות שהוא יהיה חייב למרות שהוא נמלח רק אחר כך. למה? כי העקירה הראשונית הייתה עקירת ידו, והיא נעשתה בשבת, והקירה...
למה זה משנה ידו? מדובר על זה שהוא בעצם עמד ועד זז, זה לא קשור ליד, זה יכול להיות גם כתף.
לא, אבל כשהוא זז, אם הוא זז לא בכוונה להוציא לרשות הרבים, זאת לא נחשבת הקירה. כי זה עקירת גופו. בעקירת ידו הכוונה לא משנה.
אבל מה שהוא אומר פה במקרה השני, זה שהוא עקר רגלו בשבת, כדי לפנות מזווית לזווית.
נכון.
ואחרי זה הוא שינה את דעתו.
גם טען וגם עקר, לא רק שינה את דעתו.
לא, אמרנו שהוא טען ביום חול.
אבל הכל היה בשביל לפנות מזווית לזווית. הוא כותב את זה.
אז מה שאני מבינה מכאן, שבשני המקרים מה המשותף, שהטעינה היא לא נעשתה ביום חול, אלא, סליחה, הטעינה נעשתה ביום חול, ובשבת הוא הלך.
נכון. רק השאלה, מה הייתה הכוונה בשעה שהוא עקר והתחיל ללכת? זה ההבדל בין שתי האפשרויות. האפשרות הראשונה מדברת כשהוא עקירת היד הראשונה והתחלת ההליכה נעשו בשביל להוציא לרשות הרבים, מראש, זאת הייתה התוכנית. אבל כיוון זה היה ביום שישי, אז הוא פטור. האפשרות השנייה אומרת לא, העקירה שנעשתה ביום שישי והתחלת ההליכה שנעשתה בשבת, שניהם נעשו בכוונה לפנות מזווית לזווית. רק אחרי זה הוא נמלח. כאן הוא גם פטור, אבל מסיבה אחרת. כי הרי כאן הייתה עקירה בשבת, התחלת ההליכה הייתה בשבת, ההטענה הייתה בחול, אבל התחלת ההליכה הייתה בשבת, זה עקירת גופו. נכון, אבל בעקירת גופו, הכוונה חשובה, להבדיל מעקירת ידו. בעקירת גופו, אם הוא מתכוון להוציא לרשות הרבים, זאת נחשבת עקירה. אבל אם בעקירת גופו הוא מתכוון סתם להתחיל ללכת מקום למקום, זה לא נקרא לעקור. אני סתם הולך ממקום למקום ברשות היחיד.
בגלל שהעקירה ביד היא תמיד נחשבת עם כוונה, גם אם היא לא,
זה בעצם... כן, בדיוק, לא שהיא נחשבת
עם כוונה. ופעולה שהיא רצונית, היא לא רצונית.
לא, לא, הכל רצוני. אני רוצה לומר, זה לא שהיא נחשבת תמיד עם כוונה, אלא זאת ודאי עקירה, גם בלי שהיא עם כוונה. אבל עקירת גופו, הרי תחשבו, באופן הפשוט, כשאתה עוקר בגופך, זה לא עקירה. עקירה זה לקחת עם היד את החפץ ולקחת אותו. כשאני מתחיל ללכת, זה מבט פילוסופי לראות בזה עקירה. אלא מאי? אני אומר ככה, אם התחלתי ללכת בכוונה להוציא את זה לרשות הרבים, אני מוכן לראות את התחלת ההליכה כעקירה. בעצם אני התכוונתי לקחת את החפץ מכאן ולהעביר אותו לרשות הרבים. אבל אם התחלתי ללכת בכוונה להעביר את החפץ הסד השני של החדר, לדבר כזה אני לא מוכן להתייחס כעקירה. סתם אני מזיז את החפץ ממקום למקום ברשות היחיד.
כמו שאנחנו עושים כל הזמן בשבת.
כן, נכון. ואז הטענה שלי שדבר, שעקירת גופו נקבעת לפי הכוונה. אבל עקירת ידו, אם היא הייתה נעשית בשבת, גם לכוונה אחרת, היית חייב עליה. פה הכוונה לא תשנה.
רגע, אבל יש לי שאלה אחרת, על מה שאתה אמרת, על המבעוד יום, על שתי האפשרויות. למה אני צריכה להגיד שהוא פין מבעוד יום, עקר בשבת על מנת שלא להוציא? מה אכפת לי פונטין בשבת או מבעוד יום?
לא, מה זאת אומרת? הוא אומר אם הוא היה עוקר את זה בשבת על מנת להוציא...
לא, מדובר במקרה על מנת שלא להוציא.
לא משנה, הוא עדיין היה חייב.
לא, הוא נמלח, למה?
לא, הוא עדיין חייב. כי עקירת ידו, גם אם הוא לא מתכוון להוציא זאת עקירה.
עקירת גופו,
את אומרת שעקירת ידו הייתה בשבת.
מה?
את אומרת שעקירת ידו גם הייתה בשבת.
לא, 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 אני מדברת על הפירוש שנתת, על שני המקרים שאפשר להמשיך מהם את היה טעון מבעוד יום. אז המקרה הראשון אני מבינה שהוא עקר מבעוד יום, על מנת כן להוציא. אבל המקרה השני שנתת, שהוא התאים מבעוד יום, עקר בשבת שלא על מנת להוציא. אחר כך הוא... מה אכפת לי מתי הוא יתאים? אפשר גם שהוא יתאים את זה בשבת והוא עדיין פטור.
לא, כי אם הוא יתאים את זה בשבת אז הוא חייב.
לא, הוא יתאים אבל על מנת שלא...
לא אכפת לי, הוא עדיין חייב.
למה? כי זה עקירת
ידו? כי אם הוא יתאים את זה בשבת זה עקירת ידו.
אוקיי, הבנתי.
עקירת ידו לא אכפת לי הכוונה, זה בדיוק מה שאני מסביר פה.
אוקיי.
לי נתנס את פשט המאירי, ואם זה פשט המאירי, אז אותו הדבר אפשר להגיד גם ברש"י, ולא צריך למחוק כלום.
אבל רגע, את המאירי גם אפשר להסביר אחרת. סליחה אתה הסברת את זה ככה, אבל באותה מידה שאתה הסברת, היה אפשר להסביר גם בדיוק אחרת, שהאופציה השנייה שלו אחרי האור, זה משהו שנעשה אחרי שבת. וכן, הוא אומר שגם אם אדם...
אז האפשרות ברור, עוד פעם. אז האפשרות הראשונה לא ברורה, אז הקושייה שלנו הייתה קשה על האפשרות הראשונה.
למה הביאו את... כאילו, השאלה היא למה הוא הביא בכלל את האפשרות הראשונה?
כן, מה שהבח מחק ברש"י.
אבל עדיין, אז למה? מה זה משנה אם אני מפרשת את זה ככה? עדיין השאלה הראשונה היא בעייתית.
למה? לא, הטענה היא בדיוק זה. הטענה היא שהחידוש פה הוא חידוש על הימלכות. אבל מה שרוצים להגיד לי, זה שהחידוש על ההימלכות נאמר רק בהכירת גופו, לא בהכירת ידו. בהכירת ידו אין חידוש על הימלכות.
אז למה צריך את להביא את המקרה הראשון, שהוא עקר הרגליו מבעוד יום?
כדי להגיד את זה. שבהכירת גופו, בהכירת ידו, אין משמעות להימלכות. זאת אומרת, אם זה היה בשבת, ההכירת ידו, לא אכפת אם זה לא נעשה בשביל להוציא. עוד פעם, אני בכלל, לא בטוח בכלל שמה שרשי והמאירי פה כותבים, זה, הם כותבים את זה כפירוש לגמרא. בגמרא מדובר שהוא עקר בשבת, סליחה, שהוא עקר מבעוד יום, ובשבת הוא התחיל ללכת כאשר הוא התכוון לא להוציא. נכון? זה הסיפור, למה? בגמרא מדובר שהוא התאים מבעוד יום. כי אם היה מדובר שהוא התאים בשבת, אז הוא היה חייב גם אם לא עמד.
רגע, שאלה. כלומר, הניסוח של הגמרא, טעון, אוכלים ומשקיעים, זה אומר מבחינתנו מבעוד יום?
כן.
אוקיי. השאלה השנייה, אם מישהו אחר טען לי בשבת,
עוד פעם?
אם מישהו אחר טען עליי בשבת, טען לי, כן?
כן. אז אין טעינה,
זה פתור.
אז אין פה בכלל עקירה, זה אפילו לא בשביל, זה לא תלוי בכוונות. זה בכלל לא עקירה. זה כמו כשבעל הבית מניח בידו של העני. אז בעל הבית עכשיו העוקר, לא העני.
אין פה שניים שעשהו?
כן, יש שניים שעשהו, לכם פתור.
אוקיי.
אני שוב, אני לא הבנתי למה צריך בכלל, למה הם צריכים להביא את המקרה הראשון, מה החידוש בו, הרי אין שום חידוש במקרה הראשון.
לא, עוד פעם, ברור שאין חידוש, הגמרא עצמה מדברת על המקרה השני. הגמרא עצמה מדברת על מקרה שהיה טעון מבעוד יום, ואחרי זה עקר את רגליו, כל זה נעשה במטרה לא להוציא לרשות הרבים. עקר את רגליו, ואז נמלח, זה הגמרא. הם אומרים שצריך לשים לב טוב, שצריך להיות מדובר פה שהוא עקר, עקירת ידו הייתה מבעוד יום. כי אם היא הייתה בשבת, אז לא היה פטור, לא היה פטור גם אם הוא לא עמד. ומה שהם מוסיפים זה ככה, אם הוא עקר מבעוד יום, אז שם אפילו אם הוא יתכוון בשביל להוציא את זה, והתחיל ללכת מבעוד יום, הוא גם יהיה פטור. כי שם העקירה נעשית מבעוד יום, וזה לא החידוש לגמרא שלנו, זה דין שהם מביאים להשלמת התמונה.
אז הדין הראשון שהם הביאו הוא לכאורה סתם מיותר.
הוא לא מיותר, הוא להשלמת התמונה, אבל הוא לא...
מה הוא משלים לי? אני יכולה להתעלם ממנו, מספיק לי השני.
לא, את לא יכולה להתעלם ממנו, בשביל להבין את הגמרא את יכולה, אבל לא בשביל להבין מהי ההלכה. אתם רוצים להגיד לך, תראי את ההלכה בשלמותה. מה שצריך בעצם זה שני תנאים. צריך שתהיה עקירה בשבת, ואם זאת עקירת גופו, אז צריך גם שזה יהיה בכוונה להוציא. אז זה מה שהם רוצים...
אבל זה מה שמההתחלה הבנתי ברשי, שרשי הביא מבעוד יום, למרות שאולי אין בזה שום חידוש, כדי להשלמת התמונה ההלכתית, ולכן לא עשיתי מזה סיפור שהוא הביא את זה, למרות שאין בזה חידוש, כי הוא השלים פה את התמונה שצריך גם שהעקירה okay. היא תהיה בשבת עצמה.
זה מה שאני אמר.
אז כאילו הבך סתם מחק את רשי.
לא סתם, הבך חשב שזה בעיה.
הסיבות שלו הוא מחק, אבל לכאורה היינו יכולים להשאיר את רשי גם אם אין פה שום חידוש, רק כדי להשלים את התמונה ההלכתית.
חוזר למה שאמרתי לך בשיעור הקודם, חני. את לוקחת את הקושייה ורואה בה טענה. אז זה בדיוק מה שאני אומר. כל מה שאמרתי פה זה שמה שהבך מחק הוא לא לצורך. הבך חשב שזה שתי אלטרנטיבות, ואני אומר, זה לא שתי אלטרנטיבות, הטענה הייתה בכל מקרה פה מבעוד יום, שתי אלטרנטיבות זה מה שהמאירי אומר, מה קרה בשבת?
הבנתי, אז החידוש של המאירי זה שהוא, שזה לא שתי אפשרויות לכאורה מה שהגמרא אומרת, אלא
לא
זה
שתי פירושים בגמרא,
וזה נעשה בגמרא.
נכון, זה לא שתי פירושים בגמרא, זה שתי כן. אפשרויות להיות פטור.
כאילו רשי, אבל, ורשי זה או מבעוד יום, או שזה לא היה מבעוד יום, זאת אומרת רשי כאילו הוא, האפשרות השנייה שלו היא לא מתאימה למאירי.
לא, הוא אומר, היה טעון ברשות היחיד, הכוונה כנראה, מישהו אחר יטעין אותו. זאת אומרת, הוא היה טעון, הוא לא טען את עצמו. או שהוא טען את עצמו מבעוד יום.
אז יוצא מזה, אם אני מבינה לכל לפי המאירי, שאם הוא יטעין את עצמו בשבת, יתלכת, ואז נמלח בדעתו והוציא, אז הוא חייב.
נכון.
אבל אפשר לראות שרשי
לא מסתדר גדול, עם לא המאירי. זה לאף אחד.
זהו.
אבל לדעתי זה מה שכתוב במאירי וברשי.
אבל אפשר, אבל...
לדעתי ידו לא משנה הכוונה. אם הייתה בשבת, הוא חייב.
אפשר לומר שרשי והמאירי הם שונים.
שמה?
כי רשי מדבר או על מבעוד יום, או על זה שהוא היה טעון בשבת. זאת אומרת, לא שמישהו
התאים... איך הוא היה טעון? יכול להיות שמישהו אחר התאין אותו או משהו כזה, לא משנה. אוקיי. אבל לא עקרוניתם אותו דבר, זה נכון, צודקת שיש קצת הבדל קטן, אבל זה לא משמעותי. רשי מדבר על אפשרות 1 ו-3 והמאיר יהיה 2
ו-3. לא, אבל יכול להיות שרשי כן מדבר על זה שהאפשרות היא שהוא עקר ממש עם היד ונמלך בדעתו.
יכול להיות, אבל גם יכול להיות
שלא. זאת הרי האפשרות השלישית שהבאנו היום, אז יכול להיות שרשי שונה מהמאירי.
לא, אבל אם רשי שונה מהמאירי, אז הסוגריים באמת מיותרות.
נכון
ש... רשי מסכים, רשי מסכים שעקירת ידו כן תלויה בכוונה, לא כמו שאמרתי במאירי, אז מה זה מבעוד יום? זה לא רלוונטי.
בגלל זה רבנו חננאל מחק את זה, זה שתי אפשרויות ברשי.
רבנו חננאל, זה הבח.
סליחה, הבח. אז זה שתי אפשרויות ברשי, אחד להבין את זה כמו המאירי, ואחד להבין, זה כמו הבח.
הבח ודאי הבין ברשי, לא כמו שאני מציע כאן הרי, לכן הוא מחק את המילים. מה שאני מציע זה אפשרות אחרת להבין ברשי, ואז לא צריך למחוק את המילים. אלה שתי אפשרויות לקרוא את רשי. אבל עוד פעם, מה זה שתי אפשרויות? הבח, בגלל האפשרות שלו, נאלץ למחוק מילים. אז את מבינה שברגע שאני מציע אפשרות שמייתרת את הצורך הזה, שיכולה להשאיר לי את המילים האלה, אז ודאי שהאפשרות שלי עדיפה. הבח פשוט לא חשב על האופציה הזאת. ולכן זה היה נראה לו שזה לא הולך, והוא מחק. עכשיו, אם אני צודק בזה, יש איזו השלכה גדולה לדינה. אני אומר, השלכה הלכתית. אם מישהו יטען בשבת כדי לעבור מזווית לזווית, ואז יתחיל ללכת, ואז יתחרט ויחליט להוציא את זה לרשות הרבים, הוא חייב. לא מצאתי את זה בשום מקום. ואני טוען שזה מה שכתוב ברשי ובמאירי. אוקיי? זה מה שהבח לא קיבל. ולכן הוא אומר, אז צריך למחוק את המילים האלה ברשי.
אתה צודק שיש לנו פה קושייה על הבח, מצד שני יש קושייה עוד יותר קשה על רשי והמאירי. שמחדשים פה משהו שלכאורה אין לו יסוד.
הם טוענים מסברה. הם טוענים מסברה שהכוונות לא יכולות לשנות כאשר אתה מדבר על עקירת יד. כוונות זה רלוונטי רק כשאתה מדבר על עקירת הגוף. עכשיו, הגמרא, לא הגמרא, הגמרא בדף ג', אני אביא דף ג', הגמרא בדף ג' עמוד ב', נתניה היה טעון אוכלין ומשכין מבעוד יום, והוציאן לחוץ משחשכה, חייב, לפי שאינו דומה לידו. כן? אז אומר התוספות, זה הרי סותר את הגמרא שלנו, נכון? אז כי הוא לא עמד, הוא הרי עקר מבעוד יום, והוציא את זה החוצה בחשיכה, אז למה הוא חייב? אומר התוספות, כשעמד לפוש משחשיכה, איירה. נכון? מדובר פה שאחרי שהוא עקר מבעוד יום, הוא עמד כשהייתה חשיכה לפוש, דבלא עמד לא מחייב. כמו שאם הוא לא עמד, הוא לא מחייב. למה? אף על גם דעקירת גופו כעקירת חפץ דמי, לא בטלה עקירה ראשונה. מה זאת אומרת? אומר התוספות, אם הוא לא עמד, אז למרות שאנחנו אומרים שעקירת גופו היא כעקירת חפץ, ולכן כל, מה שאמרתי לעידית קודם, לכן לכאורה כל צעד וצעד שאני צועד היא עקירה. אומר התוספות, כן, אבל אם הייתה עקירת יד בהתחלה, כשהטענתי עליי את החפץ, אז אי אפשר להגיד שאחרי זה כל צעד וצעד גם הוא עקירה. הכל הולך אחרי העקירה הראשונה. ולכן אומר התוספות, מדובר פה שהוא עקר מבעוד יום ועמד לפוש מי שחשיכה. בסדר? והראיה שלו זה מהסוגיה שלנו, מפני חפצה מזווית לזווית ונמלך עליהם להוציאם פטור, שלא הייתה עקירה משעה הראשונה. לכך, סליחה. ונקף מבעוד יום להשמעינן בעקירת גופו כעקירת חפץ דמי. דיה ונקת טוען עצמו מי שחשיכה ועמד לפוש, לא היה משמע מידי. ואפילו העקירה והנחת גופו לא היה עקירה והנחה, חייב משום עקירה ראשונה. כאן אני מריח בתוספות שהוא לא מסכים עם מה שאני אמרתי קודם ברשי ובמאירי. למה? כי אני, יש לי הסבר אחר למה נקט פה שהוא עמד, שהוא טען מבעוד יום. כי הוא היה מדובר שהוא טען משחשיכה, אז הוא היה חייב בלי קשר לכוונות. כי הטעינת היד לא תלויה בכוונות. בתוספות לא משמע ככה. תוספות מסביר הסבר אחר למה נקט פה שהוא טען מבעוד יום. כי אחרת לא היה מצליח להשמיע לי את החידוש שעקירת גופו היא עקירה. עניין טכני של הסוגיה שם. אני טוען שיש חשיבות להעמדה שהעקירה נעשתה מבעוד יום, לא רק כדי להסביר לי שעקירת גופו היא עקירה, אלא בגלל שאם עקירת היד הייתה נעשית בשבת עצמה, לא מבעוד יום, אז לא אכפת לי אם הוא עמד לפוש, לא עמד לפוש, אם הוא התחרט, נמלך בדעתו, ברגע שהעקירה הייתה בשבת הוא חייב. אני לא 100% בטוח, אגב, שתוספות הוא נגדי, כי יכול להיות שתוספות צודק, שגם לשיטתי אי אפשר היה להעמיד פה שהקירת גופו היא הקירה. לא היינו מצליחים ללמוד את החידוש שהקירת גופו היא הקירה. אבל אני מאמין, מההשמטה שלו, מזה שלא מתייחס לנקודה הזאת, אני מריח שהוא למד כמו הבך. כמו שאני הצעתי ברש"י ובמאירי. שמבעוד יום לא משחק תפקיד בהקשר של הסוגיה שלנו, של דף ה', אלא זה משחק תפקיד רק בהקשר של הסוגיה של דף ג'. מבינות? לפי מה שאני אומר, שמדובר שהוא טען מבעוד יום, זה דבר שנצרח לא רק כדי בשיקולי הסוגיה של דף ג', כדי שיצליחו להשמיע לי את הדין הזה שהקירת גופו היא הקירה. אלא צריך את זה גם בשביל הדין של דף ה'. כי אם הוא היה עוקר בשבת ולא ביום חול, אז גם אם הוא נמלח, הוא היה חייב. הקירן חייבת להיות ביום חול גם מבחינת השיקולים של ההימלכות, לא רק מבחינת השיקולים של איך להעביר לי הכי טוב את החידוש שהקירת גופו זאת הקירה.
אז איך אתה אומר שהוא למד כמו הבך? כן חשוב לי מבעוד יום.
כן, אבל חשוב לו מבעוד יום מסיבה אחרת. חשוב לו מבעוד יום כי בלי, אם זה היה בשבת, אז אי אפשר היה ללמוד מכאן שהקירת גופו היא הקירה, כי הוא מתחייב בגלל הקירת היד שהייתה בשבת. לא בגלל הקירת גופו. אז איך ישמעו לי שהקירת גופו היא הקירה? אז אומרים לי ככה, אם הקירת היד הייתה ביום חול, אז למה הוא חייב בשבת אם הוא עמד? כיוון שהקירת גופו היא הקירה. אבל אם הוא היה עוקר בשבת עצמה, אז גם אם הוא עמד באמצע, זה לא מוכיח שהקירת גופו היא הקירה. כי מה שהוא חייב זה בגלל הקירת היד שהייתה בהתחלה, כי גם היא הייתה בשבת. אז תוספות נזקק להסביר למה העמידו פה בהכירה מבעוד יום, לא בגלל מה שאני אמרתי, אלא משיקולים של איך אומרים את החידוש של הסוגיה בדף ג' משמע שאת מה שאני אמרתי הוא לא מקבל. בסוגיה שלנו הוא לא יעמיד שזה, שהוא טען מבעוד יום. אלא גם אם הוא טען בשבת, אם הוא לא עמד לפוש, זאת אומרת אם הוא התחרט כאילו ונמלח, אז הוא פטור. אפילו שהייתה פה הכירת ידו בשבת. ככה נדמה לי, אני אומר, זה לא מוכרח בתוספות, אבל מההתעלמות שלו מהנקודה הזאת, אני מריח שהוא הולך כמו הבך, ולא כמו רש"י והמאיר, כמו הסבר שלי ברש"י ובמאיר. אבל פה אנחנו באמת רואים את הנקודה הזאת, מה אומר התוספות? שכאשר בן אדם עוקר, ואחרי זה הולך, אז כל צעד וצעד שהוא עושה בעצם זאת עקירת גופו. אבל אם הוא לא עמד לפוש, אז נכון זה עקירת גופו, אז זה עקירת גופו רק אם בהתחלה לא הייתה עקירת יד. אבל אם בהתחלה הייתה עקירת יד, מה שקובע זה הרגע הראשוני. ולכן זה שאתה הולך אחר כך בשבת, זה לא נקרא עקירת גופו. רק אם עמדת בשבת, העמידה הזאת ביטלה את המשמעות של העקירה שהייתה בהתחלה, ועכשיו אם תתחיל ללכת, זאת תחשב העקירה לענייננו. זה יחשב הרגע הראשון. תמיד הרגע הראשון הוא הקובע, למרות שכל צעד וצעד יש בו מימד של הקירה. אם אנחנו אומרים שהקירת גופו היא הקירה, אז כל צעד שאני עושה הוא בעצם הקירה. זה הרי מה שמטריד את התוספות.
אני לא מבינה מאיפה אתה לומד את זה, שכל צעד שהוא עושה הוא הקירה. הוא הרי מחייב שתהיה עמידה קודם. מאיפה אתה רואה?
למה הוא מחייב שתהיה עמידה?
כי אחר, כי כל צעד וצעד שהוא עושה הוא לא הקירה. רק הוא עמד, ועד התחיל ללכת, זאת נחשבת ההקירה.
זה מה שאת אומרת, מה שתוספות אומר זה לא זה.
אז אני רוצה להבין מאיפה אתה רואה את זה בתוספות.
עכשיו אני מסביר. אני קורא את התוספות מההתחלה. כשעמד לפוש משחשיכה איירה, מדובר שהוא עמד לפוש. למה? דבלו עמד, אם הוא לא היה עומד משחשיכה, לא מחייב, אבל גם בעקירת גופו כעקירת חפץ דמי, לא בטלה עקירה ראשונה. מה זאת אומרת? הוא אומר, באופן עקרוני, עקירת גופו כעקירת חפץ, ולכן כל צעד וצעד הוא עקירה. אלא מה? שבמקום שעקירת היד הייתה ביום שישי, ואז התחלתי ללכת, וההליכה נמשכה לתוך שבת, במצב כזה, הצעדים שנעשים בשבת לא יחשבו עקירה. למה? כי הם לא מבטלים את העקירה הראשונה שהייתה ביום שישי, עקירת היד. אבל עקרונית, אם לא הייתה עקירת יד, נגיד אם מישהו מניח עליי משהו תוך כדי שאני הולך, תוספות טוען שאני נחשב עוקר. כי כל צעד וצעד שאני עושה הוא עקירה.
טוב, זה לפי תוספות, כי בעיקרון אם אני הולך זה לא, אני לא עושה עקירה.
זה התוספות אני אומר, זה מה שכתוב פה בתוספות. אז אני אומר, זה לא הכרחי מה שאני מדייק פה בתוספות, אבל ההתעלמות שלו מההיבט שזה שצריך להעמיד לי בעוד יום, גם מהסיבות של דף ה', לא רק מהסיבות של דף ג', מריח לי שהוא למד כמו הבך, ולא כמו מה שאני הצעתי ברשי ובמהירי. עכשיו, בעצם זה גם אומר לנו, אבל תשימו לב, זה גם באמת מראה לנו את הדומיננטיות של הקירת היד שהייתה בהתחלה. הרי כל בן אדם שהולך עם מטען שמונח עליו. בהתחלה, הרי איכשהו המטען הגיע אל הגב שלו. איך זה קרה? הוא לקח את המטען ושם, באופן פשוט, הוא לקח את המטען ושם את זה על גופו. אומר התוספות, זה השלב שבו נחשבת הקירה. משם והלאה, למרות שהקירת גופו זאת הקירה, אבל כיוון שהיה הקירה ברגע הראשון, זאת ההכירה הרלוונטית לענייננו. אם לא הייתה איזושהי הכירת יד בהתחלה, יכול להיות שכל צעד וצעד יחשב כהכירה. אבל תמיד הרגע הראשון הוא הקובע. אז זה או שעמדתי והתחלתי ללכת, זה הרגע הראשון, או כשעקרתי ביד, ורק אחרי זה התחלתי ללכת, אז הכירת היד היא הרגע הראשון. אבל תמיד הרגע הראשון שבו התחלתי את התנועה, הוא הרגע הקובע. זה מה שנחשב הכירה לענייננו. אוקיי? ובמובן הזה זה קצת... הוא לא מסכים עם מה שאני אמרתי ברשי ובמאירי, אבל בכל זאת יש פה רמז לכיוון הזה. כי מה שאני טענתי בעצם, זה שאם אני עקרתי ביד בשבת, אז יכול להיות שכאן גם בלי שום כוונה אני אהיה חייב. מה יקרה עכשיו? אני אשאל אתכם, עקרתי ביד, בסדר? שמתי את זה על הכתף, שמתי את זה, עמדתי, ואז, סליחה, החלטתי להוציא לרשות הרבים, סליחה, רגע, איך זה הולך שמה?
לא, הסתובבתי, ואז החלטתי להוציא לרשות הרבים.
רגע, שנייה אחת. עקרתי ביד.
בשבת.
כן, עקרתי, כן, עקרתי ביד בשבת, לא בכוונה להוציא לרשות הרבים. בסדר? עכשיו התחרטתי, אחרי שזה עליי, התחרטתי ורציתי להוציא לרשות הרבים, ועכשיו התחלתי ללכת. מה יהיה הדין במצב כזה?
עד עכשיו אמרנו פטור, עכשיו יוצא לפי התוספות שאולי הוא מתחייב.
נכון, למה? ותשימו לב, זו נקודה חשובה.
לא, למה? אבל אם אתה עקירה,
אני להסביר.
בכל מקרה חייב.
אני אסביר. מה שאמרתי עד עכשיו, זה שברגע שאני עקרתי את עקירת היד, עקירה כבר עשיתי. מה שקורה אחרי זה כבר לא מעניין. ולגבי עקירת יד, לא משנה כוונתו. אז לכן גם לא התכוונתי. מה שאומר התוספות, לא. עקירת היד, היא נחשבת העקירה, כי זה הרגע הראשון. אבל זה הכל, אם מיד אחרי עקירת היד התחלתי ללכת. אבל אם עקירת היד הנחתי את זה עליי, עמדתי, ועכשיו התחלתי ללכת. אז התחלת ההליכה היא הרגע הקובע, ואם ככה עקירה הרלוונטית זה התחלת ההליכה, ולא עקירת היד. אבל אם בהתחלת ההליכה זה העקירה הרלוונטית, הרי פה זה עקירת גופו, בעקירת גופו הכוונה כן חשובה.
כלומר, בכל כיוון אני אהיה חייבת. במקרה, אם זה עקירת היד, אני אהיה חייבת. גם אם לא...
אני מרביש את התוספות עכשיו על החידוש שאני אמרתי. אני רציתי לטעון שאם אני יוקר בשבת בעקירת היד, ולא בכוונה להוציא לרשות הרבים, ועכשיו הסתובבתי, ישר התחלתי להסתובב, אחרי עקירת היד, אין עקירת גופו, בסדר? ישר התחלתי להסתובב, ופתאום נמלכתי ויצאתי לרשות הרבים. מה הדין במצב כזה? אני טענתי שחייב. כיוון שבעקירת ידו, לא אכפת לי שלא התכוונתי להוציא, בעקירת ידו הכוונה לא מעניינת, אוקיי? כך טענתי קודם. לפי מה שכתב התוספות פה, הרגע, מה קורה עכשיו אם אני עקרתי ביד, נעמדתי, ועכשיו התחלתי ללכת, רגע.
שיניתי ידעתי.
אז פה אתה פתור, בגלל שאתה צריך כוונה ב...
בדיוק. למרות שעקירת היד הייתה בשבת. למה? כי אם עמדתי אחרי עקירת היד ואז התחלתי ללכת, הרגע הראשון לעניין ההוצאה הוא התחלת ההליכה, לא עקירת היד. אז התחלת ההליכה היא העקירה הרלוונטית שעליה אנחנו צריכים לדון. כי עקירת היד כבר בטלה ברגע שעמדתי אחרי זה. ואז מתחיל מחדש לחשוב. ואז אני אומר, כשאני מתחיל ללכת, זאת העקירה. אבל העקירה הזאת, זאת עקירת גופו. ובקירת גופו הכוונה כן משנה. מבינות מה שיצא מתוספות? גם אם מקבלים את מה שאני אומר, שבעקירת ידו הכוונה לא רלוונטית, זה הכל, אם אומר תוספות, לפחות לפי תוספות, לא בטוח שכולם צריכים להסכים לזה, אבל לפחות לפי תוספות, זה הכל אם לא הייתה עמידה אחר כך. אבל אם הייתה עמידה אחר כך, ואז נמלכתי, אז אני אהיה פטור. למה? בגלל שפה, ההליכה היא נחשבת העקירה, אבל זאת עקירת גופו, ובעקירת גופו הכוונה כן חשובה.
אבל זה כולם אומרים, לא רק תוספות. למה זה תוספות? כולם אומרים שאם הוא עמד, ואחרי זה הוא הלך, עקירת גופו היא עקירה.
אבל אני טוען...
לא הבנתי מה מיוחד בתוספות.
המיוחד הוא שזה קורה גם אם אני עקרתי בשבת. עקרתי בשבת, נעמדתי והתחלתי ללכת. וכל זה נעשה שלא להוציא לרשות הרבים. אחרי שהתחלתי ללכת, נמלכתי. מה קורה במצב כזה? התפיסה הפשוטה היא שפטור, שזה מה שכתוב בגמרא. אני טענתי קודם שבמצב כזה יהיה חייב.
למה? למה פטור? זה לא מה שכתוב בגמרא.
ברור שכן, הוא נמלך אחרי שהוא הלך.
הוא הלך, אבל הוא לא נעמד קודם.
נאמר עוד פעם, הוא עקר, שם את זה על הגב, עמד, ואז התחיל ללכת, כל הזמן לא התכוון עוד להוציא. עכשיו, אחרי שהוא התחיל ללכת, הוא נמלך. מה הדין?
הדין הוא שהוא פטור.
פטור, כתוב בגמרא, נכון? אלא אם כן עמד, אבל אם לא עמד אז הוא פטור, נכון?
השאלה היא מתי הייתה, מתי הוא נמלך? הוא נמלך אחרי שהוא עמד, או שהוא נמלך לפני שהוא עמד?
הוא נמלך אחרי שהוא עמד, בסדר? אז הוא פטור, אוקיי? אבל לפי מה שאני אמרתי קודם, לכאורה יוצא לא כך. כי אני אמרתי הרי קודם, שגם אם הייתה עקירת יד בשבת, לא ביום חול, לכן העמידו ביום חול, כי אם עקירת היד הייתה בשבת, אז לא אכפת לי אם הוא נמלך אחרי ההליכה. בגלל שעקירת היד לא תלויה בכוונה, אז העקירה תחשב עקירת היד, לא התחלת.
אבל אתה לא התייחסת בכלל לעמידה.
רגע, זה מה שאני מוסיף עכשיו. שכל מה שאמרתי קודם, זה כאשר יש עקירת יד, וישר אחרי זה אני נמלך והולך לרשות הרבים. אבל אם הייתה עמידה באמצע, זה מה שיצא מתוספות כאן. אם הייתה עמידה באמצע, אז בטלה עקירת היד הראשונה, והתחלת ההליכה היא עכשיו נחשבת רגע העקירה. אבל אם זה רגע העקירה, אז העקירה שבה מדובר זה עקירת גופו, לא עקירת ידו. ובעקירת גופו כן משנה הכוונה. ולכן גם לשיטתי הוא יהיה פטור. למרות שהייתה פה עקירת יד בשבת. ולשיטתי לכאורה הוא אמור להיות חייב במצב כזה. אומר, לא, לפי התוספות כאן גם לשיטתי הוא יוצא פטור. ושעקירת היד בטלה. עקירת היד היא כל הזמן בתוקף כל עוד אתה הולך. אבל אם אתה עומד באמצע, אז שכחתי מזה שהייתה עקירת יד, וההליכה והעמידה היא הקובעת.
אבל לפי התוספות ההליכה אחרי העמידה הופכת את זה לעקירה, ואז הוא חייב.
לא, הוא פטור, בגלל שזה, הוא צריך פה כוונה.
לא, בסדר, הוא נמלך בדעתו.
לא, הוא נמלך אחרי התחלת ההליכה, אבל. כשהוא התחיל ללכת, זה היה רגע העקירה, הוא לא התכוון להוציא לרשות הרבים. רק אחרי זה...
רק אם הייתה הכוונה כאן, כן, בסדר.
לכן הוא פטור, אבל הפטור הזה קיים רק על עקירה שהיא עקירת גופו, התחלת הליכה. הנפקמינה מדבריי בקיצור תהיה הבאה, שלזה לא יסכימו הבח וסיעתו. מה יקרה אם אני עקרתי עקירת ידו בשבת, ולא התכוונתי להוציא לרשות הרבים? נמלכתי, תוך כדי, לא עמדתי, נמלכתי והוצאתי לרשות הרבים. הפוסקים יגידו שפטור, וגם הבח יגיד שפטור, ואני טוען שחייב.
לפי התוספות.
אני טוען שחייב לפי רשי והמאיר.
אה, נכון, זה מה שאמרנו.
וגם לפי תוספות, וגם לפי תוספות בדף ג'. כי גם תוספות בדף ג' מסכים שעקירת ידו היא מתבטלת אם עמדת אחרי זה. אבל אם לא עמדת אחרי זה, גם אם אתה הולך אחר כך וכל צעד הוא לכאורה עקירה, אבל עקירת היד של ההתחלה היא הרגע הקובע לעניין עקירה.
נכון.
ואז אם אתם מקבלים את החידוש שלי גם בתוספות, תוספות לא אומר את זה. אם אתם תקבלו את החידוש שאני אמרתי קודם בתוספות, אז תוספות יגיד שבמצב כזה באמת יהיה חייב.
זה משותף לתוספות וגם לרש שלי
בעמידה. עמידה באמצע. אוקיי?
אבל לפי רשי והנהירי לא חייבים שתהיה עמידה באמצע.
נכון, לפחות אין, לא כתוב שם שום דבר כזה, אני לא יודע. אין באמת שבאמרים את זה, אבל זה לא... אוקיי? עכשיו, אני רוצה לדון ברשי השני.
רגע, אנחנו דיברנו על המאירי, כן.
מה? לא שומע?
אני אומר, דיברנו על המאירי, כן.
כן, כן.
בסדר.
עכשיו, תראו את הרשי הבא. אני השחרתי את זה פה במסך. כן. אינו חייב עד שיעמוד. כאן נכנסת מלאכת מחשבת. ואחר כך יעקור עצמו לצאת. בעמידת גופו, ודאי כעמידת חפץ דמי. הלקח, כי עמד ועקר על מנת לצאת, מחייב. אבל בלא עמידה, ליקה עקירה. אלא עקירה ראשונה. והיא לא הייתה על מנת לצאת. מה זאת אומרת, הקירה הראשונה לא הייתה על מנת לצאת?
לא, הקירת היד או משהו כזה.
או כשבשבת הוא עשה את זה לא על מנת לצאת, או ביום חול. והתורה לא חייבה אלא מלאכת מחשבת. וגם רינן ממשכן שהתכוון לעשות המלאכה, אבל לא יודע שהוא שבת, או כסבור שמלאכה זו מותרת, כן, אז הוא פטור. אז רש"י אומר שהפטור נעוץ בדין מלאכת מחשבת. הפטור פה. כי הבן אדם צריך להתכוון להוציא את זה, עכשיו בלי קשר למה שכל מה שדיברתי קודם, האם זה נאמר רק על הקירת גופו או גם על הקירת ידו, נעזוב כרגע, זה דיון שאחרינו, גמרתי איתו. עכשיו עברתי לפרק הבא של השיעור. אוקיי, עכשיו על מה שלא נגיד, או הקירת גופו או הקירת ידו, אבל הכוונה קובעת. המקובל זה שזה על כל דבר, אני טוען זה רק על הקירת גופו, אבל לא משנה, איפה שהכוונה משחקת, למה היא משחקת? רש"י אומר בגלל דין מלאכת מחשבת. אוקיי? עכשיו השאלה היא, מה פירוש מלאכת מחשבת? איך מלאכת מחשבת פה מסביר לי את הפטור? נגיד שאני עקרתי שלא על מנת להוציא לרשות הרבים, התחרטתי, והוצאתי את זה לרשות הרבים. אז למה, איזה, שאלתי אתכם גם בדף, איזה אספקט של מלאכת מחשבת יש כאן? מה זה, זה אינו מתכוון, זה מתעסק?
לא, זה נמלך, אני חושב שנמלך...
איזה סעיף של מלאכת מחשבת יש כאן? הנמלך זה הגמרא שלנו. עכשיו אני שואל, תחת איזה כותרת זה? זה אינו מתכוון? הרי ממלאכת מחשבת לומדים הרבה דברים. ממלאכת מחשבת לומדים פטור של אינו מתכוון. ממלאכת מחשבת לומדים פטור של מלאכה שנצריכה לגופה. ממלאכת מחשבת לומדים פטור של מקלקל, של מתעסק, של שניים שעשאו, המון המון פטורים נלמדים ממלאכת מחשבת. עכשיו אני שואל, איזה מהפטורים האלה זה הפטור שרש"י מתכוון אליו בסוגיה שלנו? זה אינו מתכוון? זה מלאכה של הצירה לגופה? זה מתעסק? מה זה?
זה נשמע כמו מתעסק, כי הוא בכלל לא חושב, לא מעלה בדעתו את המלאכה האסורה.
אבל הרי בסופו של דבר, כשהוא מוציא את החפץ ומניח אותו ברשות הרבים, הוא כן מתכוון.
כן, אנחנו מדברים על העקירה.
גם בעקירה עצמה, זה לא שהוא לא חושב על... הרי במתעסק...
הוא מתכוון לכיוון
מהפן החלב. נגיד שאני הולך ברחוב, בסדר? ואני תוך כדי זה עם היד, אני מפיל איזה פרי מעץ. זה נקרא מתעסק. למה? כי אני בעצם עושה איזושהי פעולה אסורה, אבל אני אפילו לא שם לב שאני עושה אותה. אני עסוק בלהלכת, לא בלעשות פעולה אסורה. פה זה לא שאני לא שם לב שאני עושה אותה, לא עשיתי פעולה אסורה. הקירה כדי לפנות מזווית לזווית היא בכלל לא פעולה אסורה, היא פעולה מותרת. זה לא שאני עשיתי פה פעולה אסורה, רק לא שמתי לב לזה שאני עושה פה משהו אסור. השלב שבו עקרתי, בכלל עשיתי משהו שלגמרי מותר. אז מה, למה זה כזה? זה לא אינו מתכוון, זה לא מתעסק, זה לא שום דבר כזה. גם באינו מתכוון, אני גורר ספסל ויוצר חריץ, נכון? אז מה זאת אומרת? אני גורר ספסל, אני עושה פעולה אסורה, אני חורץ חריץ בקרקע. רק אני מתכוון לפעולה המותרת. אני עושה את זה בשביל להעביר את הספסל. אבל כאן, זה לא שאני עושה שני דברים, רק אני מתכוון לפעולה המותרת. אני עושה רק פעולה מותרת. אחרי זה, אני נמלכתי בדעתי, ועשיתי משהו אחר. עכשיו השאלה אם הדבר האחר שאותו עשיתי, חוזר ומגלה שמה שעשיתי קודם, היה פעולה אסורה. למה? הרי מה שעשיתי קודם היה מותר. לא, עקרתי כדי להעביר מזווית לזווית.
אבל עכשיו הנמלך הזה אומר שעכשיו אני מתכוון לעשות משהו אחר.
אבל בזמן שעקרת...
אבל בעקירה, בשלב העקירה לא התכוונתי לזה. והרי בשביל לעבור צריך לעקור ולהניח. אז בשלב העקירה אני נקרא אינו מתכוון לעקור? לא, אני נקרא מישהו שלא עקר בכלל. כי עקירה מרשות היחיד לרשות היחיד היא לא עקירה. מבינות מה אני אומר?
נכון, לא, זה כן.
אם בכלל... אז זה קצת דומה למלאכה שנצריכה לגופה.
גופו, אוקיי.
למה? כי מלאכה שנצריכה לגופה זה חופר גומה, ואינו צריך אלא להפרה. דיברנו על זה. שמה, בן אדם חופר את הגומה, אז הוא עושה חור בקרקע, שזה אסור משום חורש, נגיד, או בונה בבית או משהו כזה. אבל הוא בכלל לא צריך את החור, הוא רוצה לקחת את האפר. לקחת את האפר מותר. הוא מוקצה, לא חשוב, אבל איסור דאורייתא אין פה. איסור מלאכה אין פה. אז הוא רוצה לקחת את האפר. אולי זה קצת יותר דומה, גם זה לא אותו דבר, כי סוף סוף הוא הרי עושה פה פעולה אסורה, הוא חופר. הוא רק לא עושה את זה בשביל הגומה, אלא בשביל האפר. אז אפשר אבל להגיד שדין מלאכה של נצר על הגופה מלמד אותי, שזה נקרא בכלל לא לעשות מלאכה אסורה. כי אני רק לוקח אפר, זה שנוצר פה גומה, נוצרת גומה, מה זה קשור? אני לא חפרתי גומה, אני רק לקחתי אפר. אם אני רואה כך את מלאכה של נצר על הגופה, אז אולי זה קצת דומה למקרה שלנו. כי אני בעצם עוקר פה בשביל להעביר מרשות היחיד לרשות היחיד, למקום אחר ברשות היחיד, זה בכלל לא נקרא לעשות פעולה אסורה. כי אני עשיתי את זה למטרת העברה ברשות היחיד, לא למטרת הוצאה לרשות הרבים. אז זה דומה למלאכה של נצירה לגופה.
אבל זה רק החלק הראשון של הפעולה.
נכון, אבל בלי החלק הראשון אין פעולה. כי אם עקירה לא עשיתי, אז גם אם ההנחה הייתה כן מחייבת, אבל בלי עקירה אי אפשר לחייב. אז מספיק שחצי מהפעולה לא נחשב פעולה אסורה, בשביל להגיד שלא עשיתי פה את מלוא הפעולה האסורה.
יש פה משהו שאני לא כל כך מבינה. קודם כל, אם כשאינו מתכוון וזה פסיק רי שהוא חייב, זאת אומרת שלכאורה אין משמעות לכוונה. דבר שני...
לא הבנתי.
אם אנחנו למדנו את הכלל שכשאינו מתכוון אבל זה פסיק רישה, אוקיי, גררתי את הספסל ונעשו חריצים, לא התכוונתי לעשות חריצים, ובכל זאת אני חייבת, זאת אומרת שמה זה משנה מה התכוונתי. ודבר שני... לא, על הסיפור של המלאכת מחשבת פה עם רש"י, עם העניין של הכוונה, שהכוונה היא מלאכת מחשבת...
זה מה שאני אומר, אני אומר שאצלנו לא מדובר באינו מתכוון.
רגע, ועוד מה שאתה אומר חצי פעולה, עקירה לבד מותר, הנחה לבד מותר, אז ברור שתמיד כשאני עושה עקירה, אז אני לא עוברת על משהו אם אני באותה רשות.
לא נכון.
וכשאני עושה הנחה באותה רשות, אני לא עוברת על משהו.
לא נכון. כשאת עוקרת ברשות היחיד ומוציאה את זה לרשות הרבים, סוף הפעולה לימד על תחילתה. אבל אומר רש"י, זה הכל כאשר התכוונת מראש לסיים את זה בהנחה ברשות הרבים. אבל אם את מתכוונת בשלב העקירה בכלל לא לסיים ברשות הרבים, אז זה משהו נפרד. אז העקירה הזאת היא בכלל לא פעולה אסורה, ואז כשתשני את דעתך, עשית רק חצי מלאכה. אני אתן לך דוגמה. למשל, כשאת אוכלת, את אוכלת חצי שיעור חזיר, חצי זית חזיר. אז חצי שיעור, בעצם אין פה איסור חזיר מלא. דאורייתא דרבנן, דיברנו על זה, אבל אין פה איסור מלא. עכשיו אכלתי עוד חצי. אפשר להלקוט אותי? ודאי שכן. למה? כי ברגע שסיימתי את כל הכזית, אז גם החצי הראשון כבר נחשב חלק מפעולת האכילה.
הבנתי את זה, אבל פשוט, בעצם לפי מה שזה, זה לא מתאים לאף אחד מהם, לא למתעסק, לא.
נכון.
זה לא מתאים לאף אחד מהם.
מלאכה של נצחה לגופה זה יותר מתאים. ומלאכה של נצחה לגופה, אם תשימי לב, זה גם תמיד עם פסיק רשע, וזה לא מפריע לי לפתור. חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. כשאני מוציא את האפר, זה פסיק רשע שתהיה גומה. ובכל זאת אני פתור. זה לא כמו אינו מתכוון. ולכן פה,
כן. אבל עשיתי פה, מלאכה אסורה, וכאן אמרנו שלא עשיתי מלאכה אסורה.
לא, אז אני אומר, יכול להיות שאתה אפשר לומר שכאשר אני חופר את הגומה בשביל האפר, לא בשביל הגומה, אז דין מלאכה שנצחה לגופה מלמד אותי שדבר כזה בכלל לא נחשב פעולה אסורה. כי אני לא חפרתי בכלל, אני רק הוצאתי אפר, ממילא נחפר פה משהו. ואם זה כך, אז זה אולי יכול להיות דומה אלינו. אוקיי, אני עשיתי את העקירה, לצורך שהוא לא צורך הוצאת רשות הרבים, אלא לצורך אחר, ולכן זאת באמת לא פעולה אסורה. זה בדיוק דין מלאכה שנצחה לגופה. בסדר? אבל הדבר המוזר זה, שרש"י כשהוא מביא את מלאכת מחשבת פה, את איזה דוגמה הוא בוחר להביא? שהתכוון לעשות המלאכה, אבל לא יודע שהוא שבת, או כסבור שמלאכה זו מותרת, אז פתור.
שזה לא נכון.
זה שני דיני השוגג, או שהוא לא יודע ששבת היום, או שהוא לא יודע שאסור להוציא בשבת. אלה שני סוגי השוגג. הוא מביא את דין שוגג בתור דוגמה, מה זה קשור שוגג לפה? למה להביא את הדוגמה של שוגג דווקא? תביא לי את מלאכה שנצחה לגופה. על זה אין לי תשובה, אני לא יודע. מוזר לי הדבר הזה. כנראה שרש"י, אם אני מבין נכון, רש"י כנראה רוצה לטעון שזה גם לא לגמרי מלאכה שנצחה לגופה. אז לכן הוא מביא רק דוגמה אחת של מלאכת מחשבת, כמו שוגג למשל. ואז הוא אומר, אבל מכלל מלאכת מחשבת יוצא גם הפטור של המוציא הזה. לא שהוא מדמה את זה לשוגג, אתה לא שוגג פה. אבל עדיין, זה תמוע, יותר מזה אני אגיד לכם. הפטור של שוגג הוא בכלל לא שייך למלאכת מחשבת.
נכון.
שוגג פטור בכל התורה, לא רק בשבת. מלאכת מחשבת זה פטור מיוחד בהלכות שבת. אבל מי שעושה עבירה בשוגג שהיא לא עבירת שבת, הוא גם פטור.
לא, אבל השוגג שהוא מביא פה, נכון שהוא מביא את השני, שהוא לא ידע שזה, המשותף להם זה עניין הכוונה פה, והוא לומד מתוך שובר, הוא לומד את זה שהכוונה משמעותית.
זה לא קשור למלאכת מחשבת, זה בכל התורה ככה. מי שאוכל חזיר בשוגג הוא פטור. בחזיר אין דין שאם צריך להיות דווקא מלאכת מחשבת, זה רק בהלכות שבת. אז פה עסק הוא מוזר, אני לא יודע מה להגיד על זה, יכול להיות שהוא סובר, אז יש לי שתי שאלות. א', למה בכלל שוגג נתפס אצלו כדוגמה לדיני מלאכת מחשבת? שוגג קיים בכל התורה, לא רק בשבת. אז על זה אני יכול אולי לענות. כמו שראינו בעינו מתכוון, אם אתם זוכרות, אני רוצה לטעון שאולי גם בשוגג, בשבת יש פטור כפול על שוגג. זה הפטור של כל התורה, שמי ששוגג אז פטור, אבל בשבת זה מעבר לזה, יש גם פטור של מלאכת מחשבת. כמו בעינו מתכוון, אתם זוכרות, דיברנו על זה שיש עינו מתכוון שפוטר בכל התורה, אבל זה גם, בהלכות שבת ספציפית, יש גם את הפטור של מלאכת מחשבת, היה רב חיים שדיברנו על זה, רב חיים ארוך, בפרק י' י"ז, שהוא דיבר על שני הדינים האלה בעינו מתכוון. מרש"י כאן נראה לכאורה, שגם בדין שוגג יש את אותם שני דינים שרב חיים רואה בעינו מתכוון.
רגע, אבל לפי הדין השני שהוא מביא, שהוא לא יודע שזה שבת היום, אז הפטור הוא בגלל שהוא לא ידע שזה שבת היום, אבל הוא כן התכוון לעשות את המלאכה. זאת אומרת שהכוונה היא כן חשובה, ולכן אנחנו...
זה לא כוונה.
זה מודעות אולי.
לא, השאלה היא מה הכוונה. האם הכוונת שוגג היא לעשות זה במכוון כדי לחלל שבת, או שהכוונה היא שהתכוונתי באמת לעשות את המלאכה. זה שתי כוונות שונות.
התכוונת לעשות את המלאכה, אם לא התכוונת לעשות את המלאכה זה מתעסק. אם לא התכוונת לעשות חילול שבת, זה אינו מתכוון. אבל הנקודה היא, זה לא חשוב ענייננו פה. השוגג, פה רש"י מביא את הדוגמה של שוגג. אז א', שאלתי, למה שוגג זה דוגמה לדיני מלאכת מחשבת? יכול להיות שרש"י מבין שבשבת יש פטור נוסף על שוגג. חוץ מפטור שוגג הרגיל בהלכה, יש גם פטור שזה לא מלאכת מחשבת. בסך הכל ההיגיון, יש היגיון בזה. אם את נדרשת, אם נדרש מיקוד מחשבתי כדי לעבור איסור בשבת, עד כדי שצריך כוונה, וצריך שיהיה צריך לגופה, וצריך שלא יהיה מתעסק, וצריך שלא יהיה מקלקצר, צריך כוונה מאוד מתוכננת לעשייה כמו שהיה במשכן, שבצלאל תכנן וביצע את מה שהוא תכנן. דיברנו על זה, אוקיי? אז אם באמת זה נדרש, אז סביר מאוד שגם מודעות נדרשת. זה א' ב' שמלאכת מחשבת. נכון שגם בשאר התורה שאין דרישה למלאכת מחשבת, השוגג יהיה פטור, כי יש דין ששוגג פטור. אבל בשבת יש עוד פטור, חוץ מהפטור של שוגג הרגיל בכל התורה, יש גם פטור של מלאכת מחשבת. ועדיין נשאר קשה, למה רש"י בחר דווקא את הדוגמה של השוגג להביא לכאן בתור דוגמה לפטור של מלאכת מחשבת, כשפה זה אולי, אם בכלל, זה דומה למלאכה שאינה צריכה לגופה. ולא לשוגג, ולא לאינו מתכוון, ולא למתעסק, ולא לשום דבר אחר. אם תראו פה בברכת אברהם, הוא עוסק פה כל הזמן בדין מתעסק. הוא בטוח שמדובר פה במתעסק, בשאלה אם זה יש פה מתעסק או אין פה מתעסק, בעיניי הוא לא צודק בכלל. זה לא קשור לדין מתעסק. זה דין מלאכת מחשבת שלא קשור למתעסק. אין מה לדון בזה בכלל. אז למה רש"י הביא דווקא את הדוגמה של שוגג, אני באמת לא יודע. אולי בגלל שרש"י רוצה להראות לנו שבדין מלאכת מחשבת מסתעפים עוד דברים למרות שהם לא מופיעים במפורש בגמרא כמו אינו מתכוון או מלאכה שנעצרה לגופה. זאת אומרת, למשל בשוגג, תראו שחוץ מפטור שוגג שיש בכל התורה יש גם פטור של מלאכת מחשבת. אז אם כך, גם במקרה שלנו שמי שעקר לא על מנת להוציא לרשות הרבים, למרות שזה לא נכנס תחת אחת הקטגוריות המקובלות של מלאכת מחשבת כמו אינו מתכוון, מלאכה שנעצרה לגופה, מתעסק, מתלכל וכולי, עדיין זה לא מלאכת מחשבת ולכן אני פותר. אולי זה מה שהוא התכוון לומר, אני לא יודע. בכל מקרה, אבל הוא מבין שהיסוד של הפטור זה מלאכת מחשבת. ברמב״ם לא נראה כך. שאלתי אתכן על הרמב״ם.
כן, נכון.
אני כבר מדלג על החזון איש כי לא נספיק להיכנס אליו. הרמב״ם לא אומר כך. הרמב״ם טוען... אגב, רק עוד נקודה אחת. בשיטה מקובצת בכתובות שהפניתי אתכן, השיטה מקובצת שם רוצה לטעון שאולי פה מדובר שכשהוא עקר את החפץ, הוא מתכוון להניח אותו באיזשהו מקום, או ברשות היחיד או ברשות הרבים, לא שהוא התכוון דווקא לרשות היחיד. לא באיזשהו מקום, ואז יכול להיות שזה באמת כבר יותר דומה לאינו מתכוון. הוא מתעסק. אז מה שקורה זה שבעצם הוא באמת עושה את שני הדברים. הוא עוקר כדי להעביר למקום אחר שכרגע הוא עוד לא החליט אם זה רשות היחיד או רשות הרבים. בסוף הוא החליט להמשיך את זה רשות הרבים. אז פה אפשר לראות את זה כשתי פעולות שאחת מהן היא באמת פעולה אסורה, השאלה אם הוא מתכוון אליה או לא, שזה ההגדרה של אינו מתכוון. אמרתי קודם,
אבל חשבתי שזה הפוך, אם הוא לא אכפת לו איפה להניח אותו,
לא שלא,
אז הרשות הרבים גם נכנסת לקרן.
אבל לא יודע איפה הוא יניח, מה יזדמן לו.
זה בדיוק הטענה, שכיוון שאחת האפשרויות גם הייתה רשות הרבים, אז לא נכון מה שאמרתי קודם שהעקירה היא סתם מעשה מותר. העקירה היא מעשה שהוא ספק אסור, ספק מותר, תלוי לאיפה אתה תביא את זה בסוף. ואז היה מקום לומר שבקונית אתה תהיה חייב, אבל בגלל שיש דין מלאכת מחשבת, אתה בכל זאת פטור, כי זה נקרא אינו מתכוון, כמו מי שעושה גורר ספסל ויוצר חריץ. אז אתה עושה שתי פעולות, גם חריצה וגם העברת הספסל, גם פה, אתה עושה פעולת עקירה לצורך רשות הרבים או לצורך רשות היחיד, בסוף אתה תחליט לאיזה משניהם. אז זה כבר יותר דומה לאינו מתכוון. אז זה אולי יכול לצאת מהשיטה המקובצת, אבל תראו ברמב"ם. עקר חפץ מזווית זו, להניחו בזווית אחרת. שנמצאת זו העקירה, עקירה המותרת.
אתה יכול
שתף לנו בדרך.
איפה ברמב"ם?
אתה יכול שתף לנו מסך אגב?
סליחה, לא ראיתי, זה לא משותף, סליחה. אני הכרתי ולא שיתפתי. עקר חפץ מזווית זו, להניחו בזווית אחרת, שנמצאת זו העקירה, עקירה המותרת, ונמלח בדרך, והוציאו לרשות שנייה, פטור, מפני שלא הייתה עקירה ראשונה לכך, ונמצאת כאן הנחה בלא עקירה, כמו רשי, כן, שהעקירה הראשונה לא תוכננה לזה, וכן העוקר חפץ והניחו על חברו כשהוא מהלך, שמות לב? הנה הפירוש השלישי.
כן, הראשון.
כשהוא מהלך, ובעת שירצה חברו לעמוד, נטלו מעל גבי חברו, הרי זה פטור, שהרי יש כאן עקירה בלא הנחה. עכשיו, הפטור פה בפשטות ברמב״ם, אין רמז לזה שזה מדיני מלאכת מחשבת. הרמב״ם אומר, בגדרי עקירה, בהגדרת הוצאה, זה לא נקרא עקירה. למה באמת? אז תראו, בקריאת ספר, הרפניתי אתכם לקריאת ספר, הוא באמת, בגלל שהוא התקשה בזה, אז הוא אומר, זה כן מלאכת מחשבת.
כן.
זה מה שהוא אומר. עקר חפץ מזווית זו, להניחו בזוויות אחרת שמותר, ונמלח בדרך והוציאו לרשות שנייה שלא הייתה עקירה ראשונה לכך, ותורה לא חייבה אלא מלאכת מחשבת. דגמרינה ממשכן שהתכוון לעשות המלאכה, אבל לא יודע שהוא שבת או כסבור שמלאכה זו מותרת, כמו רשי, העתקה מרשי, זה ממש לשון רשי. וכן עוקר חפץ ולכן, לא משנה, אז הוא קושר את זה לדין מלאכת מחשבת. למה? כי הוא לא מבין מה, זוכות איך פתחתי את השיעור. מתחדש פה חידוש בסוגיה הזאת, שהגדרת מלאכת הוצאה היא לא רק לפי מה שאני רואה בעיניים, מה שאני מצלם בתמונה האובייקטיבית, אלא זה תלוי בכוונות, כי הספר ממיין לקבל את זה. לא יכול להיות. הוצאה מוגדרת כסוג מסוים של פעולה. לכן אין ברירה, אלא אם הגמרא אומרת פה שהוא פטור, זה כנראה מדיני מלאכת מחשבת, לא בגלל הגדרת מלאכת הוצאה, אלא הדין הכללי הזה שבשבת צריך מלאכת מחשבת, ואם הוא לא מתכוון, אז זאת לא מלאכת מחשבת. אין לו ברירה, הוא אומר, כי אחרת אי אפשר להבין את הרמב״ם. אבל ברמב״ם לא משמע כך. ברמב״ם משמע שיש פה הגדרה במלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה אמורה להיות כזאת שמתוכננת מראש לכיוון היעד הסופי, ולא מדיני מלאכת מחשבת. ופה אני חוזר לשתי ההלכות שהזכרתי קודם, הלכה י' ג' והלכה ת' ו'. וזה ההלכות שדיברנו על שני כוחות, זוכרות?
כן.
זוגיות הקודמות. אז זורק חפץ מרשות לרשות, או מתחילת ארבע לסוף ארבע ברשות הרבים. וקודם שינוח, כלתו אחר בידו, או כלתו כלב, או נשרף פטור. למה? מפני שאין הנחה, אין זו הנחה שמתכוון לה. לפיכך אם נתכוון בשעת זריקה לכך, חייב. הלכה תתבר. אז זורק ונחה, זה ההלכה שלמדנו. אני אגיד
עוד משהו שזה. שזה לא רק מה שהוא התכוון, אלא מה שאמרת בתחילת השיעור.
נכון. הלכת אתווה, והזורק ונחה בתוך ידו של חברו, אם עמד חברו במקומו וקיבלה, הזורק חייב. שהרי עקר והניח, ואם נעקר חברו ממקומו וקיבלה, פטור. זרק ורץ הזורק עצמו אחריו וקיבלו בידו ברשות אחרת, או חוץ הרממות, פטור, כאילו נעקר אחר וקיבלו. שאין ההנחה גמורה, עכשיו זה הכלל, שאין ההנחה גמורה, עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו בשעת עקירה. זה ודאי לא שייך למלאכת מחשבת, כי פה לא מדובר על כוונות, זה אמרתי בתחילת השיעור, נכון? פה השאלה, מה המסלול המקורי של החפץ, איפה הוא היה אמור לנוח, לא מה כוונתו של הזורק, אלא מה הקובע המסלול הראשוני של החפץ כשהוא יצא לדרך.
זאת אומרת, זה חלק מכוונה, לא?
מה?
זה חלק מכוונה, אם אני זורקת לכיוון מסוים.
לא קשור לכוונות, לא משנה מה אני התכוונתי, זה קשור לשאלה, מה המסלול המתוכנן. למשל, מה יקרה אם אני זרקתי חפץ לחבר שלי, ואני התכוונתי שהוא ירוץ ויתפוס אותו?
זה מה שבאתי לשאול.
בדיוק מה
שחשבתי. מה יהיה הדין, יהיה חייב או פטור?
לפי הרמב״ם
הוא פטור.
לפי הרמב״ם הוא פטור.
לא.
רגע, אני טוען שהוא פטור, למה הוא פטור?
אם לא היה זז, הכדור היה נופל במקום אחר.
בדיוק, בגלל שזה שאני התכוונתי לזה שזה יגיע אל ה... אל היד של הבן אדם, זה נכון, צריך את זה, אבל זה לא מספיק, זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. צריך גם שהחפץ ינחת במקום שהוא תוכנן מראש לנחות. שתי דרישות צריך כדי שהוא יהיה חייב. הלכה י' ג' מדברת על הדרישה הראשונה. האם אתה התכוונת? אם אתה לא התכוונת, פטור, אפילו אם זה נחת באותו מקום שזה יועד לנחות, אבל לא התכוונת לזה. הלכה ת' ו' מדברת על הדרישה השנייה. אני התכוונתי, זה לא קשור להתכוונה. השאלה היא מה קרה בפועל מול מה היה אמור לקרות בתחילת הדרך. מה המסלול? ורואים ברמב״ם שיש את שני המימדים האלה. זאת אומרת, הרמב״ם תופס שבהגדרת מלאכת הוצאה, יש תנאי שהדחפת צריך לנחות באותו מקום שהתכוונתי אליו כאשר הכרתי אותו. ובאותו מקום שהוא היה אמור גם לנחות בתחילת המסלול. אם כך,
רגע, לא הבנתי את החלוקה, עוד פעם, הרמב״ם יש לו שני תנאים, אחד שהוא התכוון, הנחת במקום שהוא תכוון מראש.
אחד זה סוג מקרי בכוונת האדם, והשני זה שהחפץ ינחת במקום שאליו הוא יצא ברגע הראשון, לא בכוונת האדם, במסלול.
זה לפי הגרביטציה וכל מיני חוקים פיזיקליים.
בהלכה י' ג' הוא מדבר על התנאי הראשון, בהלכה ת' ו' הוא מדבר על התנאי השני. עכשיו אני טוען, שמבחינת הרמב״ם, שני התנאים האלה רבעים, זאת אותה הלכה. זה י"ב, י"ג ות"ו, זה ברצף. כי הרמב״ם פה מגדיר את מלאכת הוצאה. מבחינת הרמב״ם, הכוונת ההוצאה היא כמו המצב שבו החפץ לא נוחת במקום שהוא מראש היה מיועד לנחות. אבל זה לא מדיני מלאכת מחשבת. זה לא אינו מתכוון, זה לא מלאכה של הצייה לגופה, לא שוגג, לא שום דבר כזה. זה הגדרה, חלק מהגדרות מלאכת ההוצאה. מלאכת ההוצאה מוגדרת כך שהעקירה תהיה מכוונת מראש לאיזשהו מקום וששם באמת זה יסתיים, הן בכוונתו של האדם העוקר והן מבחינת המסלול שאיתו הוא יצא לדרך. ואם זה כך אז הרמב״ם לא צודק הקריאת ספר. הרמב״ם לא מדבר פה מדיני מלאכת מחשבת, לא כמו ברש"י, אלא אצלו זה הגדרות מלאכת עקירה. אוקיי? טוב, עשיתי את עיקרי הדברים, תראו בסיכום אם תרצו, יש עוד כל מיני פרטים, והחזון איש למשל זה בעיקר, אבל יש עוד. תראו עוד כמה פרטים.
תודה.
תודה רבה.
יום טוב,
יום טוב.